ערב טוב. אנחנו נמצאים בדיוק, לא ממש בדיוק, זה עוד איזה כמה ימים, אבל חודש לפני ראש השנה, לפני שהרגשנו כבר עברה לה כמעט עוד שנה, ואנחנו נכנסים לחודש הקריטי ביותר של השנה, דהיינו חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, מה שנאמר, אני לדודי ודודי לי, אני לדודי ודודי לי, אני א' לדודי למד ודודי ו' לי למד אלול, ראשי תיבות אלול, אני לדודי ודודי לי, אני מסתיים ביוד, לדודי מסתיים ביוד, ודודי מסתיים ביוד, לי מסתיים ביוד, ארבע יודים, ארבעים יום מראש חודש אלול עד יום כיפור, בדיוק ארבעים יום, מה שנקרא ימים שיכולים לחולל ניסים, כמו שנאמר, דרשו השם ביותו קרוב. יש לנו מציאות כזאת שהקדוש ברוך הוא ממידת הדין נהפך לגמרי למידת הרחמים ונמצא קרוב לכל יהודי בכל פינה בעולם, ויש ליהודים אפשרות, מה שנקרא באנגלית, לעשות עם הקדוש ברוך הוא עסקת פלי ברגן. על כל העבירות אפשר יותר בקלות לחפר מאשר בימים אחרים, בחודשים אחרים. מה שאפשר להפסיק בתפילה אחת מיום ראשון הקרוב, דהיינו מראש חודש אלול והלאה, גם במאות תפילות בימי החול עכשיו אי אפשר להפסיק. לכן מי שיפספס את הימים האלה יהיה אחר כך מאוד מאוד מוכזב, שזה היה ממש בהישג יד ולא ניצל את זה. לסמוך על זה, לעשות עבירות כל השנה ביודעין, עוד מעט מגיע אלול ואז מסתדר כבר עם השם, אז מי שככה חושב, ממילא גם אלול לא יעזור לו. כי כבר נאמר במפורש, האומר אחטא ואשוב, אחטא ואשוב, אין מספיקים בידו. מי שאומר אני אחטא היום וישוב מחר, הוא כבר בונה על ימי כיפור ועל ימי הסליחות, או על שנת הפטירה שלו, כשהוא יזקן, שם אני כבר אעשה תשובה. ממילא הקדוש ברוך הוא לא אוהב כאלה, מה שנקרא תחמנים, שמתחמנים את המערכת. ואינו מספיק בידי אותם אלו לעשות תשובה, לצערנו הרב, ככה שזה מאוד מאוד מסוכן להגיד עכשיו יהיה נחתה ומחר כבר נסתדר, כי אולי לא יהיה מחר, שמה לא תיפנה, נאמר. אותו דבר נאמר לגבי אחד שיש לאפשרות עכשיו, הוא בריא ושלם וחזק, הוא יכול לשבת וללמוד תורה, שזו המצווה הכי גדולה ביהדות, לימוד תורה כנגד כולם, ואומר אל תאמר, כך נאמר, אל תאמר, הגמרא אומרת, אל תאמר לך שאפנה, שנה, שמה לא תפנה. כשאני אתפנה, אני אבוא ללמוד תורה ואני אתחיל לקרוא ספרים. עכשיו, אין לי זמן, אני עסוק. קריירה, ביזנס, קלג', טיולים, עבודה קשה, קשה בפרנסה וכו' וכו'. מי שככה אומר עכשיו אין זמן אבל בעתיד אני אלמד, או בגיל מסוים אני אלך לישיבה, ממילא לא יזכה ללכת. למה? דבר שהוא עוצר שנתנו לך ואתה אומר תן עוד שנה שנתיים, לא עכשיו, אני לא מוכן לקבל עוצר, גם לא תקבל את העוצר. אם יבוא מלך ויגיש לך עכשיו איזה חתימה שלו עם מכתב שכל מה שתרצה אחר כך תוכל לבקש, תגיד לו לא עכשיו, תבוא עוד שנה, אני אקח את זה. ממילא הוא כבר לא יבוא עוד שנה, זה פשוט, כן? אם מלך לא יבוא, קל וחומר הקדוש ברוך הוא, שהוא מעל מלך, כן? אז זה קצת דברים על חודש אלול. היום נדבר קצת בעניינים שונים. נדבר קצת על המידות, יש הרבה מה לדבר על מידות. על כל מידה ומידה אפשר לעשות הרצאה של שעות על גבי שעות. על כל המקורות בכתובים, על מידת הגאווה, מידת הכעס, מידת העצלות, כל המידות הרעות שמחריבות את חייו של האדם, אפשר לדבר בלי סוף. אנחנו נדבר בכמה דברים ממש בראשי פרקים, ועוד נדבר בעניינים של אכילה והתנהגות שיכולים מאוד להחריף את הגוף, או יכולים מאוד להועיל לגוף, מה שנקרא healthy life, חיים בריאים. הרמב״ם, רוב ההרצאה מבוססת על דברי הרמב״ם, אבל למי שלא יודע, הרמב״ם באמת לא מביא דברים מדעתו, אלא הכל מבוסס על התלמוד, על הגמרא, על קבלה קצת,
אף על פי שהרמב״ם לא כל כך מביא דברי קבלה, זוהר ודברים כאלו, בכל זאת הדברים הם מסורת. מסורת זאת אומרת זה נמסר מאב לבן במשך כמעט 2,000 שנה, 2,500 שנה לפני הרמב״ם, עד שהגיע לדור שלו לפני 850 שנה, והוא כתב את זה בספר שנקרא יד החזקה. יד זה ראשי צוות 14, זה מורכב 14 ספרים, כן? ספר המדע, ספר האהבה וכולי, כל הספרים כוללים בתוכם ספרים שלמים, בסך הכל 14 ספרים של הרמב״ם, זה שנקרא משנה תורה. אומר הרמב״ם, רואים והיות הגוף בריא ושלם מדרכי השם הוא, זאת אומרת, אחד החיובים שיש לנו בתורה, שהאדם צריך לשמור על גוף בריא, גוף נקי, ולהימנע מכל מיני מאכלים שמחריבים את הגוף והורסים את הבריאות, שנאמר ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. זאת אומרת, האדם צריך להישמר מכל דבר שיכול לקצר את חייו או להזיק לבריאות שלו, וזה לא בתורת המלצה, זה בתורת חיוב גמור מהדין. כמו שיש מצווה שאסור לחלל שבת, כמו שיש מצווה להניח תפילין או ללכת לבושה בצניעות וכו' וכו', ככה יש מצווה להיזהר מלעשות פעולות שמזיקות לבריאות. לדוגמה, אם הרופאים אחרי מחקרים קבעו שלאכול בשר רווי בקולסטרול זה מזיק ללב ומקצר את החיים ומגביה את הסיכוי לקבל השקפי לב, ממילא אסור להרבות באכילת בשר אדום. אף על פי שבאמת השפעה של הבשר היא לא אותה השפעה על כל בן אדם ובן אדם, בכל מקרה להרבות לזה יותר מדי ודאי שזה לא בריא. או לעשן סיגריות. לעשן סיגריות, כולם כבר יודעים, היום זה כבר לא בתורה, לא מיסטורי, כולם יודעים שכל סיגריה מקצרת 11 דקות מהחיים. 11 דקות מהחיים. זאת אומרת, בממוצע מחקר, אנשים מעשנים חיים 7 שנים פחות מאנשים שאינם מעשנים, בממוצע. אפשר להגיד שזה מקרה. המחקרים לא מעידים שזה מקרה, אלא מראים שזה מציאות. אפשר גם מספרה פשוטה לדעת שהאדם נברא לא על מנת שיעשן סיגריות ויכניס טבק וישן לתוך הריאות. ואם אדם עושה את זה במשך שנים על גבי שנים, אז הוא ודאי מזיק לעצמו. אי אפשר לבוא ולתרון, אפשר לעשן 40 שנה ולא יהיה שום נזק. הרי רואים מפורש, אנשים שמעשנים קשה להם לנוע, קשה להם לרוץ, מתנשמים בכבדות, משתעלים על הבוקר. אני כבר לא מדבר על ההתמכרות ועל ההפסד הממון שיש בזה, שאדם שמעשן, אם היה בודק כמה עלו לו הסיגריות, הוא יכל לקנות בית או שניים נוספים במהלך חייו. אני כבר לא מדבר על זה שזה גם כן בעיה, שכבר אדם צריך לחוס על ממונו, אין שום עניין לקחת את הכסף ולשרוף אותו. ועל זה נאמר ברוך מחלה ממונו בידו, שאדם כל סיגריות שמעשן אומרים שזה קווטר היום, לא? תחשבו שאם כל פעם שהוא מדליק סיגריה במקום זה היה שם קווטר בקופה, כמה זכויות היה לו לעולם הבא. רק על זה זה מספיק כדי לשכנע אותנו להפסיד. כל זאת הרמב״ם אומר ככה, שלהיות בגוף בריא זה מדרכי השם, שהרי אי אפשר שיבין או ידע דבר מידיעת הבורא והוא חולה. אדם שחולה לא יכול להגיע להכרה של השם וללימוד התורה, כיוון שהוא מוגבל, הוא עסוק במחלה שלו. לפיכך צריך להתרחק אדם מדברים שמאבדים את הגוף ולהניג עצמו בדברים שמבריאים את הגוף ומחלימים את הגוף וכו'. למשל, מביא כמה דוגמאות שאולי לא שמעתם עליהם. לא יאכל אדם אלא כשהוא רעב. אחד הבעיות המאוד נפוצות היום, מה שנקרא באמריקה סנאק. אדם שבע, מה שנקרא הגוף מתפוצץ כבר מאכילה, הרצק דיזרט. איך אפשר בלי דיזרט? לא חייבים דיזרט, לא כתוב בתורה שיש חיוב לאכול דיזרט. אתה מלא, זה כבר יותר מדי. אדרבה, גם אסור להתמלות. אסור לאדם לעולם להגיע למצב שהוא שבע יותר מדי. תמיד הוא חייב להישאר שליש רעב. פירוש, שני שליש לצבוע. זאת אומרת, אם כדי לצבוע הוא צריך 1 pound food, או קילו, של מזון, הכל ביחד, לא יאכל קילו, יאכל שני שליש קילו. הבנתם? למה? זה מה שבריא לקיבה. גם היום הרופאים אומרים את אותו דבר למי שקצת יודע רפואה, כיוון שמה שקורה, ברגע שמאמיסים את הקיבה ביותר מלא אוכל, הקיבה לא יכולה יותר להתכווץ ולהתרחב. וממילא יש לה בעיה בשחרור של האסיד, מה שמפרק את המזון. הרי הקיבה היא בעצמה היא שריר, כמו הלב. הלב מה קורה איתו? מתכווץ, מתרחב, מתכווץ. אותו דבר הקיבה עובדת. ברגע שאתה מעמיס אותה, זאת אומרת כמו שמילית בקופסה עד הסוף של הסוף, אי אפשר יותר לפמפם את הקופסה. וממילא זה מה שגורם הרבה בעיות לגוף, מבחינת הדם ומבחינת עייפות ודברים כאלה. ואם אדם עושה את זה במשך שנים, הוא מזיק לבריאות. אומר הרמב״ם, אף פעם אדם אסור לו לאכול אלא אם כן הוא באמת רעב. אם אדם שבע ורק יריח אוכל על טעים והוא מתיישב לאכול ארוחה על ארוחה, ממילא זה דבר שרק מזיק. זה דבר שצריכים לדעת אותו. דבר נוסף, גם לא לשתות יותר מדי אלא אם כן אדם מרגיש קצת צמאון. זאת אומרת, הגוף הוא מתוקנת בצורה כזאת שאם יש לו מחסור במים או בנוזלים, אדם מרגיש יובש בחך, בגרון או בקיבה, והוא מרגיש שהוא צריך לשתות. ואם אדם שתה ורוצה לשתות יותר ויותר ויותר, גם כן לא בריא. אוקיי? אז זה שני דברים. דבר נוסף שמאוד נפוץ, אנשים מתאפקים ולא רצים לשירותים כשהם צריכים שירותים. אומר הרמב״ם, שהוא דרך אגב, למי שלא מכיר את הרמב״ם, רבי משה בן מימון, הוא ידוע כגדול הרופאים שהיו אי פעם. רוב הרפואה היום מתבססת על דברי הרמב״ם. אומר הרמב״ם, אל ישהה נקביו. אדם שצריך לשירותים, בין בעמידה, בין בישיבה, אסור לו להתמהמה רגע אחד. אם צריך מיד לשירותים להוציא את הצואה, צואה מלשון יציאה, ממילא אסור לו להתמהמה. עד כדי כך זה חשוב שכתוב שאדם שצריך לשירותים ולא הולך, גבר שלא הולך יכול להיות בגלל זה עקר. אם צריך להטיל ממיו ולא הולך לשירותים, מתאפק, הוא בנסיעות, הוא בישיבה, לא יודע מה, והוא אומר עוד מעט אני אלך, יכול לגרום לעצמו מצב שהוא נהפך לעקר. עד כדי כך. לכן ההלכה היא תירה, אף על פי שההלכה היהודית מאוד מאוד זהירה בעניינים של דרך ארץ ובעניינים של התנהגות, ומאוד מחמירה בעבירה שנקרא חילול השם, דהיינו לבזות שם שמיים ברבים. בכל זאת ההלכה התירה לגבר לעצור אפילו באמצע הרחוב לעיני אנשים אפילו, ולהוציא את המים מהקיבה, מהשלפוחית, כיוון שיש סכנת בריאות בזה. וממילא זה פיקוח נפש, ובפיקוח נפש לא כל כך יש זמן עכשיו לחשוב אם יהיה בושות או לא. עד כדי, כמובן שאם יש דרך להתחבא או לרדת למטה מהכביש וכו' בלי שידעו, זה חיוב, כן? פה מדובר כשאין שום דרך אחרת, כן?
אמרת לגבי שתייה שיש
איסור על
שתייה
רובה. יותר מדי, כן.
עכשיו, יש,
מה שאומרים,
יש
קראתי שצריך לסוף מינימום
4 ליטר ביום?
דרך אגב, אני אגיד לך, אני כבר קראתי ב-10-20 שנה האחרונות אין סוף מאמרים לגבי השתייה. חלק אמרו שצריך 8 ליטר, חלק אמרו 4 ליטר, חלק אמרו 8 כוסות ביום. ועכשיו, לא מזמן, לפני שבוע, פרסמו באחד המדורים בארץ מאמר על ענייני השתייה, והוא מפורש אומר שכל המחקרים שאמרו מבוסס אך ורק על השערות, ואין לזה שום ראיה. איזה רופא אחד גוי, הלך וחיטט בכל הספרייה הרפואית שלהם, מאה שהתחילו לתייק את כל דברי הרופאים באוניברסיטאות או באינטרנט, ולא מצא שום מקור שצריכים לשתות כמות מים מסוימת. שום מקור לזה. ממילא תדע דבר אחד, ברגע שאדם חסר לו מים או נוזלים בגוף, יש סימפטומים שהקדוש ברוך הוא עשה, זה מה שנקרא מנגנוני הגנה, דהיינו צמאון, יובש בגרון, שחר חורק, חולשה, ואז ממילא האדם יודע שהוא מיד חייב לשתות מים. אם אין לאדם את כל הסימנים האלה, מצבו בסדר. זהו, לא צריך להילחץ. זה עוד עניין. עכשיו, כשאומרים נוזלים, לא מדובר רק על מים. אדם שותה תה, קפה, מצפוזים, אייסטי, כל הדברים שיש, קוקה קולה אפילו, חוץ מהרעלים שיש בזה, המים עצמם זה מים, מים זה מים. נשארים תמיד אותם מים, גם אם נמתקת איזה עם איזה פטל או וכו', זה לא אומר שהמים עכשיו לא יכנסו ולא מועילים ולא עושים את התפקיד שלהם. אחד הדברים שצריכים מים, אחד הדברים שעבורם צריכים מים כדי לרכך את המזון בקיבה. אם אדם רק יאכל, בלי לשתות, ומילא יש לו בעיה בעיכול. אם אדם ישתה יותר מדי, גם כן יש לו בעיה בעיכול. למה? המים נהפך, הכל נהפך למין מרק עם חתיכות בפנים, הוא לא מעכל טוב את האוכל. ויש גם בעיה בפירוק הויטמינים אם יש יותר מדי נוזלים. וגם לאכול קצת ולשתות קצת ולאכול ולשתות זה גם כן לא טוב. מיד נגיע לכל הדברים האלה, כל ההמלצות איך כדאי להתנהג בחיי היום יום. בכל אופן הרמב״ם ממשיך ואומר, חוץ מהעניין הזה של השירותים שזה מאוד מזיק לבריאות, מאוד מאוד מומלץ לאדם שברגע שהוא מרגיש שהוא צריך שירותים מיד לרוץ לשירותים. הלאה, נמשיך ונתקדם. אומר הרמב״ם ש אדם אוכל, מאוד מומלץ לו למזוג את המשקה שהוא שותה ביין, דהיינו, אם הוא עכשיו שותה מים, שיערבב את זה עם קצת יין, או רק יין, אבל לא סתם רק מים, אלא ימזג את זה ביין, יין אדום. כיוון שהיין מועיל לעיכול, ויין בריא לבריאות ועוזר ללב. ברגע שאדם שותה יין אדום, דרך אגב גם הצרפתים אומרים את זה, ואומרים שהצרפתים יש להם הכי פחות התקפי לב. אבל בכל אופן הרמב״ם ממליץ למזוג את המזון ביין, שיתחיל המזון להתעכל במאב, שותה מה שהוא צריך לשתות ולא ירבה לשתות מים. ואפילו כשיתעכל המזון, לא יאכל עד שיבדוק עצמו יפה יפה שמה צריך לנקביו. פירוש, אדם שיושב ואוכל, או שרוצה להתיישב לאכול, בזמן שהוא עדיין צריך לשירותים, הוא צריך לשבת ולנקות את הגוף שלו מכל הפסולת, לא מומלץ לו לשבת קודם לאכול ואחר כך ללכת לשירותים. זה גם מפריע ביציאה, וגם מפריע לבריאות הגוף. זאת אומרת, הדבר שהתורה ממליצה הוא קודם כל ללכת ולנקות את הקיבה מכל הפסולת של אתמול ושלשום, ועכשיו שהקיבה היא כמעט ריקה לגמרי, מומלץ להכניס מזון חדש. זה יותר טוב לגוף, זה יותר טוב לדם, יותר טוב לעיכול וכו' וכו'. אלה דברים שאנשים עושים כל הזמן, זה טעויות שחוזרים עליהן, שעולות ביוקר. כי הרי עבור דקה של חיים אדם ישלם את כל מה שיש לו. אם הוא יכול לחיות עוד קצת, עוד שעה, עוד שעתיים, עוד יום יומיים, רק על היומיים אקסטרה חיים הוא ישלם הון. והנה אנחנו מקצרים את חיינו על ידי חיים לא נכונים, וזה נובע מבורות, שאנשים לא לומדים רפואה. עכשיו אם אדם אומר לי למדתי רפואה, אני דוקטור, זה לא אומר כלום, כי מה שלומדים ברפואה באוניברסיטה ברוב המקרים זה הפוך מהתורה, או ששונה לגמרי. שאנחנו יש לנו תורה שקיבלנו בהר סיני וזה דברי האל, ומה שיש להם זה אוסף של מחקרים, השערות, ספקולציות של כל מיני אנשים בשר ודם. ותחליטו על אתם למי אתם רוצים לשמוע. לבורא שברא את הגוף ויודע את כל המערכות של האדם, מה הוא ממליץ, או מה אנשים הגיעו על ידי סברות וניחושים. נמשיך ונאמר כך, אומר הרמב״ם, יש עוד דבר שחשוב מאוד לחיי היום יום, התעמלות. שאדם צריך לדעת שלפני שהוא אוכל, אם המזג אוויר הוא קר מאוד, קצת יחמם את הגוף. אפילו כמה דקות של מאמץ קצת שהגוף מתחמם, אז הוא מתיישב ואוכל, יותר טוב לדרכי העיכול, מאשר הכל כפוא. והתיישב נפשו ואוכל, ואם רחץ וחמים, אחרי שיגיע, זאת אומרת אחרי שעשה ספורט או הלך ברגל או רז, הרי זה טוב, שרחץ ומקלחת, אחרי זה זה מצוין לשבת, לחכות כמה דקות ואחרי זה להתחיל לאכול. לעולם כשיוכל אדם ישב במקומו, לא בעמידה, חייב לשבת שאוכל. לא כמו אלה שהולכים ברחוב ואוכלים, או שבעמידה אוכלים וכו' וכו'. מגיעים למסעדה ואין מקום לשבת, אז הם עומדים ליד הדוכן שם. אסור, לא בריא, מסוכן. וכשיושב יתה תמיד לצד שמאל. ולא יאכל בזמן הליכה, ולא יאכל בזמן רכיבה שרוכב על חמור או סוס. ולא יעשה שום פעולה פיזית בזמן האכילה כדי לאמץ את הגוף חוץ מהמעמד שהקיבה ממילא מתאמצת. ואחרי שגמר לאכול ישב וינוח כמה דקות, לא יקום מיד ויתחיל ללכת. ואלה שהולכים מיד אחרי האוכל אומרים שיתעכל, עושים טעות. לא נכון, לא טוב לקיבה. הקיבה גם ככה מאוד מתאמצת, ואם אפשר לשבת 20-30 דקות עד שהקיבה תתחיל לעכל את רוב האוכל ורק אחר כך לקום, עדיף. צריכים לדעת דבר אחד, אחרי שאוכלים אוכל כבד מיד מרגישים שהעיניים צורבות ועייפים, במיוחד מרגישים את זה בשבת אחרי החמין של שבת, מאוד מתעייפים, אין כוח לקום מהכיסא ומיד נרדמים. אצלי יש ספה שכולם עוברים לספה מיד אחרי, בתוך כמה דקות אחרי החמין אתה רואה הספה, זה 3-4 אנשים עם פה פעור ולפעמים גם נחירות. כן, זה מנהג ידוע. מה קרה שכל בני האדם ככה? התשובה היא פשוטה. ברגע שהרבה אוכל, ואוכל שקשה לעיכול, דהיינו בשר או שוויד וכו', הולך לקיבה, הקיבה צריכה כוח לפרק את האוכל הזה. הכוח של החיות של הגוף מה הוא? דם. דם זה כל החיות של האדם. אם יש לו חוסר דם הוא לא יכול לזוז. לכן דם זה דבר חשוב. עיבוד דם מאוד מחליש את האדם עד שהנפש יוצאת. הרי מה מזיז את הגוף? התורה אומרת אדם הוא הנפש, ותצא נפש רחל ותמות רחל. זאת אומרת יש פעולה שהנפש יוצאת לאט לאט. כל ליטר דם שאדם מאבד על ידי פציעה, חלק מהנישות הרוחנות שבו עוזבת את הגוף. צריכים לדעת את זה, לאט לאט עוזבת אותו הנפש, עד שיש נקודה, אותה אלפית השנייה שהנפש יצא לגמרי, ואז הוא מוכרז כמת לפי ההלכה. כל עוד לא יצא לגמרי הנפש, האדם הזה עדיין בגדר חי. גם אם אתה רואה שלולית של 4 ליטר מים והוא לא יכול לזוז והעיניים עצומות כבר ובקושי יש דופק והוא לא נושם, זה לא אומר שהוא מת, עדיין חלק מהנפש נמצאת. לכן יש לדוגמה, יש גמרה, 10 אנשים יקעו אדם עם מקל, וכל אחד בא ונתן מכה ודימם אותו עוד יותר, עד שבא אחרון נתן מכה ומהמכה האחרונה הוא מת. יש שאלה רצינית בהלכה, מחלוקת, מסכת בבא קמא, מי הרוצח פה? האם האחרון הוא הרוצח ושלגמרי הוציא את הנפש, או כיוון שכל אחד הוציא חלק מהנפש, אז ממילא כולם שותפים ונאמר 10 אנשים, אז כל אחד 10% רוצח. מחלוקת, לכאורה זה שנתן את האחרון, את המכה האחרונה, הוא זה שגרם להוציא את הנפש. המלך יודעים שהוא האחרון, בלעדיו הנפש הייתה נשארת והאדם הזה היה ממשיך לחיות וכו' וכו'. אבל לא ניכנס עכשיו לענייני הלכה, רק באופן כללי שנדע שאדם זה החיות שבאדם, ולכן כשאדם אוכל הרבה אז כל אדם שבגוף זורם לכיוון הקיבה ומגיע לאזור של הקיבה כדי שלקיבה יהיה כוח לפרק את האוכל, וממלך הראש כבד כי הוא לא מקבל את כמות הדם שהוא צריך, וכל שאר האיברים הם כבדים ויש עייפות בכל הגוף, והקיבה עובדת מה שנקרא בפול קפסיטי. לכן ההמלצה של התורה לעולם לא להגיע לקיבה מלאה מדי, וגם לא לאכול מהר מדי. למשל אדם שאוכל מהר מדי ממילא אוכל יותר, כי לוקח כמה דקות עד שהקיבה רק מתחילה לפרק את התחלת האוכל, ממילא בכמה דקות האלה הוא המיס על הקיבה כל כך הרבה אוכל, אפילו שבאמת הוא יכול היה לצבוע מחצי מהכמות. לכן אדם שאוכל לאט, אם הוא אוכל ומנושם ומחכה קצת ואוכל עוד קצת, ממילא אחרי זמן מסוים, אחרי שאכל הרבה פחות אוכל הוא כבר שבע. למה? כי הנגיסה הראשונה שלו מתחילה כבר להתעכל. אם הוא אכל 20 נגיסות תוך דקה, אז ממילא אחרי 5 דקות הקיבה מתחילה לעבוד, ואז הוא נתן כבר 100 נגיסות שבעצם הוא יכול גם היה להסתדר עם 30. ולכן אנשים גם משמינים ואוכלים יותר ממה שצריך, וחלק מהאוכל גם לא מתפרק טוב. אז לכן זה מומלץ לאכול לאט וביישוב הדעת. יש עוד עניין, שלפני שאוכלים אוכל כבד, תכף נגיע לזה, צריכים לאכול קודם כל מהרך אל הקשה. יש כאלה בימינו שמצאו שיטה ללעוס מסטיק כמה דקות לפני האוכל. מה קורה לאדם שלא יש מסטיק? שמתם לב? מה קורה? גם, מה אבל מתחיל? פתאום האדם מרגיש שהקיבה עובדת הרבה, מתחיל הרגשה של רעב. כי הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, ברא את המנגנון של האדם שברגע שהלחיים, החניכיים והלחיים הם בפעולה, המוח נותן פקודה לקיבה להתכונן לפירוק מאוכל. איך שאדם מתחיל ככה להזיז את השפיניים ואת החניכיים, הקיבה נכנסת לכוננות, שהיא יודעת שאם אדם התחיל להזיז את השפתיים בעוד כמה שניות היא תתחיל לקבל קיבה, ולכן היא מתחילה להפריש מיצים של קיבה. המיצים האלה זה אסיד, האסיד הזה יכול לפרק אפילו מטבע מברזל. אתה שים את המיץ הזה של האסיד בתוך קוס, תכניס קווטר ותבוא למחרת, וברוב המקרים אתה תראה או חצי קווטר נעלם או כולו נעלם. מאוד מאוד מעניין. ואתם מכירים את השאלה המפורסמת שאם המיץ הזה מפרק כל סוג של אוכל, אפילו ברזל, איך ייתכן שאת הקיבה עצמה הוא לא מפרק? והתשובה לזה היא שבאמת האסיד כן מפרק את הקיבה, אלא שכל דקה הקיבה מייצרת 500,000 תאים חדשים, ולכן הקיבה שיש לך עכשיו זה לא אותו קיבה שיהיה לך מחר בבוקר. צריכים לדעת את זה. הקיבה שלך עכשיו, מחר היא כבר קיבה, זה מולקולות אחרות, זה חומר חדש לגמרי. כל מה שהמיצים של הקיבה מפרקים, הקיבה בעצם כל דקה מייצרת 500,000 תאים חדשים ומכניסה תאים חדשים למערכת, ולכן נמנע אולקוס. אבל אם הקיבה מקצרת אפילו תא אחת בדקה במהלך חודשים ושנים, אדם יש לו פצע בקיבה, יש לו בעיות בעיכול ובאכלים מסוימים הוא לא יכול לאכול וכו' וכו'. זה עניינים של קיבה. לכן כשאדם אוכל מסטיק בעצם הוא מרמה את המוח שלו. הוא מרמה את המוח. מה הוא מרמה? הוא לא מכניס שום דבר לקיבה. אפילו בלי מסטיק, מספיק שהוא סתם יזיז את החניכיים במשך כמה דקות, ממילא הקיבה מתחילה להפריש מיצי עיכול. ואם אין כלום, אם אין כלום, אז זה לא בריא. אם אתה רק עושה ככה ולא מכניס אוכל, אז המיץ הזה לא מועיל. המיץ הזה מועיל כיוון שתפקידו לפרק את האוכל, אבל אם אין מזון, ממילא תרגיש הרגשת רעב. כן, אלה דברים, זה מה שנקרא תגובת שרשרת. בואו נמשיך, נתקדם קצת, הדברים מאוד מעניינים של עצמם. הרמב״ם ממשיך ואומר ככה. למה צריכים שאוכלים לעשות את הגוף לצד שמאל, כמו שאנחנו רגילים בליל הסדר, שעושים הסבה על הצד, תמיד זה לצד שמאל, כיוון שהקנה, הצוואר של האדם, יש בפנים שני צינורות. צינור הימני זה צינור שנכנס אליו אוויר, והאדם נושם דרך הנחיריים, וזה נכנס דרך הצינור הימני ויורד ושולח חמצן לכל תאי האדם בגוף. הצינור השמאלי הוא הצינור של האכילה, שהמזון דרך הצינור הזה יורד עד לקיבה. כשאדם מטה את עצמו לצד ימין, האוכל במקום להיכנס לצינור שהוא אמור להיכנס אליו מסוגל להיכנס לצינור של החמצן, ואז אדם מרגיש סאפיקייט, נחנק, מחנק. גם לזה הקדוש ברוך הוא הקדים תרופה למכה, שברגע שקורית כזאת פעולה מיד האדם משתעל, והתהליך הזה של ההשתעלות זה כמו השסטום שיש במסעיות האלו שאתם רואים שמוציאים, תמיד יש שסטום שברגע שיוצא אוויר הוא עולה, וברגע שמפסיק לצאת אוויר הוא נסגר כדי שלא ייכנס משהו לצינור ויחסום אותו, וזה למדו ממנגנון של האדם. זאת אומרת שאדם משהו נכנס לו בצינור הלא רצוי, הוא מיד משתעל ופולט את זה, אלא אם כן זה משהו יותר מדי רציני, ואז זה יכול לעבור למחנק ולמוות. ממשיך הרמב״ם ואומר ככה, אדם שמיד אחרי אכילתו מטייל, הולך לטיול, או נכנס לספורט, למשחק ספורט, או רץ, מיד אחרי האכילה חוזר לעבודה פיזית, מביא על עצמו חולאים רעים וקשים. הרבה מהמחלות שיש לנו במהלך החיים נובע מהבעיה הנפוצה הזאת, וזו טעות מאוד נפוצה שכולם קמים ואומרים בוא נעשה טיול להקל את הקיבה. במיוחד שחם מאוד, שחם מאוד או שקר מאוד, הדברים לא מומלצים. הלאה. היום והלילה, ממשיך הרמב״ם ואומר, בוא נדבר קצת על ענייני שינה, נחזור לענייני המזון מיד. ליום והלילה 24 שעות,
די לו לאדם לישון מקסימום שליש מהיממה, דהיינו מקסימום 8 שעות. בספרים שמסבירים את הרמב״ם מסבירים אותו כך: אדם חזק ובריא מקסימום צריך לישון 6 שעות, זאת אומרת 6 שעות זה הזמן האידיאלי. אדם בינוני, לא כל כך חזק אבל גם לא חלש, 7 שעות. ואדם חזק, זאת אומרת אדם חלש, סליחה, כגון זקנים או חולנים וכאלו, ישנים 8 שעות ומספיק. מעל 8 שעות לכל הדעות, לא רק שזה לא מועיל, אלא אדם עכשיו נעשה יותר עייף. פירוש, אם אדם ישן 9 שעות זה נחשב כמו 7 שעות, אם ישן 12 שעות שהיה לו מקסימום לישון 8 נחשב כאילו ישן 4 שעות. תעשו ניסיון פעם, תשנו 4 שעות ותקומו עייפים ורצוצים, ותשנו 12 שעות ותקומו בדיוק עם אותה עייפות. כיוון שמה שמיותר לגוף, הגוף דוחה, זה רק גורם נזק. יש עוד בעיה בזמן שישנים יותר מדי, שבזמן שישנים, במיוחד שישנים על כבר מלאה, אז המזון תמיד מייצר גז. אחד הסיבות שיש גז בקיבה כדי לדחוק את המזון פנימה כלפי מטה, כדי לעזור לו ביציאה, הרי גז זה כוח, זה אנרגיה, זה גורם לזוזה. אז ממילא שאדם יושן מיד אחרי אכילה ואכל מאכלים שמרבים בגז, ממילא הגז הזה הולך לכיוון הנגדי, כי הרי גז זז בתנועה כמו מים, אם מים בירידה הם יורדים כלפי מטה, אם הם בעלייה הם עולים כלפי מעלה, כן? תלוי איך אתה מטה אותם. וממילא הגז הזה הולך לכיוון הראש ונכנס לכיוון המוח ונוגע בנקודות מסוימים במוח וגורם לאנשים חלומות ואשליות ומזיז כל מיני תאים בתוך המוח, והרבה מהחלומות של האדם נגרמים בגלל שנכנס עדים של גז לתוך הראש. לכן בהלכה כתוב, תראו, הכל מתקשר כמו פאזל. בהלכה כתוב שאדם לא ישגיח, זאת אומרת לא ילחץ ולא יתעניין בכלל בחלומות של תחילת הלילה. למה? סביר להניח שהוא אכל ארוחת ערב והלך לישון, וממילא החלומות האלה נגרמים בצורה מלאכותית, כמו שרופא ילחץ לך בכמה נקודות במוח והיה תזוז. היום הרופאים הם כל כך מתקדמים כבר, שהם יודעים שאם הם ילחצו בנקודות מסוימות במוח, יד ימין תזוז או יד שמאל תזוז, יהיה רפלקסים מסוימים. זאת אומרת, הם יודעים איזה צמתים בנימים של המוח מזיזים איזה איברים בגוף. לא על הכל כמובן. שני דברים הרופאים לעולם לא ידעו: אחד זה בילודה, בעניינים של תינוקות וילודה וכל הדברים האלו, ושניים בענייני מוח. אף פעם, דרך כלל שזה קורה פעם ראשונה צריכים למנוע שזה יקרה פעם שנייה. בקיצור, אז מה שקורה, זאת אומרת, הרופאים הגיעו לרמות מאוד 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 גבוהות, אף על פי כן הם לא יכולים להגיע לאפילו אחוז של הבנה במוח של אדם מהו. כיוון שמי שמכם קצת יודע, יש במוח של האדם 300 טריליון חיבורים. אי אפשר לך לספור את המספר הזה, זה 300 ועוד 3 אפסים ועוד 3 אפסים ועוד 3 אפסים, זאת אומרת כמות עצומה של אפסים. וכל המערכת הזאת, לאדם לבוא וללמוד כל אחד ואחד מה תפקידו, צריך בשביל זה מאות שנים של מחקרים, ואין לנו את זה. אבל עדיין, על ידי ניסויים מסוימים, הגיעו לכל מיני דברים מסוימים. בכל אופן, דבר אחד ברור, שכל מה שהרופאים אומרים בענייני ילודה, חלק הם צודקים, ברוב המקרים הם לא צודקים. כבר אני הייתי אישית מעורב בהרבה מקרים שהרופאים אמרו לנשים מסוימות שלהפיל את הילד כיוון שהוא מונגולויד או אוטיסט, או הכליות לא צמחו, כליה אחת גדולה, כליה אחת קטנה, הראש גדל והגוף נשאר קטן, או כל הגוף לא גדל, או יש בעיות בדופק וכו' וכו'. ואני אמרתי להם שתראו שהכל שטויות, ואני אף על פי שאין לי שום ידע ברפואה, צדקתי בכל המקרים, בלי עין הרע, ברוך השם. כל המקרים נולדו ילדים בריאים ב-100%. ויש כבר מעשה מפורסם עם הרב עובדיה יוסף, שקיבל אחרי יום אחד טלפון מאיזה אישה שמזמינה אותו לחתונה.
ואמר לה, גבירתי, אני מודה לך על ההזמנה, אבל את יודעת, מזמינים אותי למאות חתונות כל חודש. תארי לך שהייתי צריך ללכת מחתונה לחתונה, לא היה לי זמן לפתוח ספר. אני מצטער, אבל אני לחתונות לא הולך. אז היא אמרה לו, לא, לא, כבוד הרב, לחתונה הזאת אתה תרצה לבוא. אמר לה, מה מיוחד בחתונה שלך משאר החתונות? אמרה לו, הילד הזה זה הבן שלך. אמר לה, מה זאת אומרת הבן שלי? אמר, לפני 20 שנה באתי אליך והייתי על סף הפלה. הרופאים הלחיצו אותי ושכנעו אותי ואמרו לי שאני אסבול והילד הזה גמור וכו'. הבטחת לי הבטחה גמורה שהילד יהיה בריא ושלם, ועל ההבטחה שלך הבאתי אותו לעולם, והיום הוא מתחתן, וזה בן שלך, אתה נזאת לו חיים. ואכן הוא הלך, הלך מחתונה, כי זה משמיים זיקו אותו אחרי 20 שנה לראות מצווה שעשה שהציל חיים. כמובן שבמקרים בודדים הם צודקים, אבל זה לא חוכמה, הרי הם אומרים לאלפים שיהיה בעיות, ובסוף הם צודקים רק בכמה מקרים. לכן מי שפיקח לעולם לא ישמע להם, לעולם. כי הגמרא כבר הפסיכה שהם לא יודעים שום דבר, וכבר כתוב מפורש הטוב שברופאים לגיהינום. מכמה סיבות? מכמה סיבות? שהם מחזיקים מעצמם יותר מדי, והם חושבים שחיים ומוות בידיהם, והרבה פעמים הגאווה שלהם מנצחת את הרצון שלהם להציל את החולה, והם עד כדי כך, לא רוצה להגיד רשעים, אבל עד כדי כך הגאווה שלהם מזיקה שהם מעדיפים שהחולה ימות, ואשר הם לא יהיו טועים, שהפרסטיש שלהם לא ייפגע. כבר היו מקרים מסוימים שהרופאים פשוט אמרו, עמדו נדהמים שנולד ילד בריא, ובדקו שוב ובדקו שוב, אמרו חכו, זה רק עכשיו, תחזרו בעוד שבוע, נבדוק, לא יכול להיות, זה לא ייתכן, וכולי וכולי. ממש ראית בפנים שלהם שכואב מאוד. למה? שהם טעו בהבחנה, במקום לשמוח שהם טעו ולהוריד את עצמם ולהיכנס לעניין הזה שנקרא ענווה, לא יעזור שום דבר, הם בשלהם נשארים. כמובן שזה, אני מדבר באופן כללי, כל רופא לגופו של עניין. אני מכיר הרבה רופאים צדיקים גמורים, אנשים נפלאים, בעלי ענווה ועוזרים, וגם כן מוכנים לוותר על התשלום שאין לאדם כסף, יש הרבה כאלו. אנחנו מדברים, הגמרא תמיד דרכה לדבר בדרך כללית, ויש כלל ותמיד יש יוצא מן הכלל, כן? גם בגויים. אז אומר הרמב״ם, 6 שעות עד 8 שעות, כך מפרשים את דברי הרמב״ם. הוא אמנם כותב עד 8 שעות, שזה שליש היום, אבל בין 6 ל-8 שעות. דרך אגב, במקום אחר הרמב״ם כותב שמי שרוצה לזכות לכתר תורה ולהיות תלמיד חכם, לעולם לא יבזבז את לילותיו בשינה. זאת אומרת, אסור לו בכלל לישון בלילה, אלא ישב מתחילת הלילה ועד הבוקר ויעסוק בתורה. אז כולם שואלים את השאלה המפורסמת, נו אז מה? להיות ערים בלילות או לישון? אז אומר, אז אומרים, מסבירים, הרמב״ם מדבר לשני סוגי אנשים. יש את כל העולם ויש אנשים שנקראים בני עלייה. הגמרא מדברת על מושג מיוחד של אנשים, מה שנקראים מיוחדים. מי אלה האנשים? האנשים האלה שהחליטו לקבל על עצמם עול תורה. זה כבר נאמר בגמרא, כל המקבל על עצמו עול תורה מעבירים ממנו עול דרך ארץ. מי שקיבל על עצמו להעמיד את כל רמח עבריו ושסה גידיו באוהלה של תורה, דהיינו להיות מאלה שנקרא עליהם בתורה יושב אוהלים וכו', ממיתים את עצמם בתורה, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. מסבירים המפרשים מה הסוד של הפסוק הזה, שכדי לקנות תורה צריך למות. פת ומלח תאכל ועל הארץ תישן וכו' וכו'. זאת אומרת, אתה צריך לפרוש מכל תענוגות העולם הזה ולענות את עצמך בכל האיסורים של הגוף עד שאתה זוכה לכתר תורה. ודאי אדם לא יכול לשבת במזגן עם סיגר ועוגת קצפת ולישון הרבה ולטייל ודיקיישן וטלפונים וסיגריה ולהיות תלמיד חכם. לא מצאנו אחד כזה בהיסטוריה עד היום. ביום שתמצאו אחד כזה אולי נשקול את התורה שנית. עד לרגע זה אני מבטיח לכם, לא היה אדם אחד בעולם שזכה להיות גאון בתורה, אלא אם כן המית את עצמו בתורה יום ולילה, ימים ולילות, וויתר על כסף, וויתר על נשים, וויתר על תענוגות, וויתר על כל מיני עסקאות וטיולים, ואפילו בחופשה ישב ולמד ולא עניין אותו מה לאכול. הרי אתם יודעים, מסופר על הרב בן ציון אבא שאול, על אנשים שלמדו אצלו שנים בשיעור, שהאדם הזה היה מה אוכל, מה היה אוכל? לחם יבש יבש מכמה ימים, כל פעם מוציא פרוסה, תובל את זה בקפה קר שכבר עומד כמה שעות על השולחן כדי לרקח את זה, אוכל את זה, ופעם בכמה זמן היה מוסיף גם עגבנייה. זה מה שהיה אוכל, לא רצה לבזבז זמן בבישולים, בחדר וכו' וכו'. לכן תדעו, לכן הוא זכה להיות אחד מגדולי הרבנים במאה השנה האחרונות, ואחד מגדולי המקובלים, אחד מגדול, לא רק גדול בתורה, גם גדול בקבלה ובענבה ובמידות וכו' וכו'. עד כדי כך שהיו מאות מקרים איתו שראו מפורש שיש לו רוח הקודש. כולם ראו, לעיני כולם, ממש לעיני כולם. אני לא רוצה קצת להיכנס לסיפורים האלה כי אנחנו נסתה לגמרי מהשיעור, אבל נמשיך ונתקדם. זאת אומרת, הרמב״ם כותב לשני סוגי האנשים. לאנשים הרגילים תישן בין 6 ל-8 שעות, והאנשים שרוצים להיות גדולי הדור ותלמידי חכמים ולהגיע למדרגות הגבוהות ביותר, מה שנקרא נהנים מזיו השכינה, מה שהתורה אומרת, אתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום, זאת אומרת מה שנקרא שם החיים, תורה זכה שם חיים, לא זכה שם המוות, אוהב חיים מן המחזיקים בה ותומכי המאושר, כל המשפטים הנפלאים האלה שמדברים על התורה, כמובן לא על ידי עוגה וסיגריות, אלא על ידי עמל גמור. ולכן הרמב״ם כותב שמי שרוצה לזכות להיות תלמיד חכם באמת לא יבזבז רגע אחד מהלילה, למה בלילה יש יותר סיכוי לקנות תורה, שנקרא, הגמרא אומרת, הזוהר אומר שחוט של חסד נמשך על האדם בזמן הלילה, ולימוד של הלילה אחרי חצות הלילה יש בו יותר ברכה מלימוד של היום. יש כמה כוללים בארץ שלומדים רק בלילה מהשקיעה אחרי ערבית עד שעות הבוקר, ובשעות היום לא לומדים, ישנים, נחים ומתעסקים בשאר דברים וכו' וכו'. ממשיך הגמרא, הרמב״ם ואומר ככה: לא ישן אדם לא על פניו ולא על עורפו אלא על צידו, ישון מומלץ על הצד. בתחילת הלילה כשעולה על יצועו ישן על צד שמאל, ואחרי זמן מסוים יתהפך לצד ימין. לא ישן סמוך לאכילה אלא ימתין 3 או 4 שעות אחרי האכילה. זאת אומרת, ארוחת ערב, אם אתה ישן ב-12 בלילה, תדאג לגמור את הארוחה שלך 8, 8:30, לא יותר, לא לאכול ומיד להיזרק למיטה. ולא רק זה, שכותב גם כן שמאוד לא מומלץ לישון ביום. הרבה אוהבים לישון ביום, לתפוס נאפ מה שנקרא, בין 2 ל-4, סוגרים את החנות, מיד השוב אנשים עומדים 1.5 שעות ליד השלד והוא יושב בבית. כן? או שיש כאלו, זה מאוד נפוץ פה באמריקה, בארץ יש לאנשים קצת יותר מוסר עבודה בגלל הדוחק של הפרנסה, אבל פה הרבה פעמים כתוב בחנות 9 to 5 או 9 to 6, ואתה בא 9 to 4 עוד יהיה חנות סגורה, אבל הבית עוד ישן, עוד לא קם. כן? כבר ראינו הרבה פעמים מקרים כאלו. אז זה מה שנקרא לא מומלץ לישון בשעות היום. עכשיו, דברים שמשלשלים את המעיים, כגון ענבים, תאנים, תותים, אגסים, אבטיחים, קישואים, מלפפונים, אוכל אותם האדם בתחילה, קודם האכילה הגסה, ולא יערבבם עם המזון, אלא שוהה מעט, זה מה שהצרפתים קוראים appetizers. גם כן נהוג מאוד פה לתת סלט ירקות או קצת פירות לפני. למה? כדי להתחיל להכניס את הקיבה להילוך, לא מיד להכות את הקיבה עם משימה קשה, מתחילים להכניס אותה לאט לאט, כמו שבתחילת הנסיעה אוטוקר לא מומלץ לתת לו יותר מדי מאמץ למנוע, מתחילים לאט לאט לנסוע, ורק כשהוא מתחמם נוסעים. אז עובד על אותו עיקרון, אז אומר קודם כל מתחיל בדברים הקלים האלה, ואחר כך דברים שמאמצים בני המאיים, כגון למשל דברים כגון בשרים, עוף וכל הדברים האלה שקשים לעיכול, באים רק אחר כך. ועוד יש כזה דבר שנקרא בטן עליונה ובטן תחתונה, אולי זה מה שקוראים היום בשפה המודרנית המעי הגס, המעי הדק, יכול להיות. אבל יש כזה דבר שהאוכל קודם כל נכנס למקום שנקרא בטן עליונה, ולאט לאט מתפרק שם ומתחיל לרדת לבטן תחתונה ומוכן ליציאה. כן? תודה. עכשיו, ככה יוצא, יש דברים מסוימים כגון רימונים תפוחים קשים וחמוצים, שהאדם אם יאכל מהם יותר מדי הם לא בריאים לקיבה, לכן לא ירבה לאכול מהם יותר מדי. שירצה אדם לאכול בשר עוף ובהמה, שניהם מונחים לפניו, יתחיל בעוף ואחר כך בבהמה, לא יאכל קודם כל את הבשר ואחר כך את העוף, תמיד יתחיל בעוף ואחר כך את הבשר. או ביצים, יש לו ביצים ובשר עוף, מתחיל בביצים ואחר כך אוכל את הבשר עוף או בהמה וכו'. תמיד, אם יש לו בהמה דקה או בהמה גסה, יתחיל בקל ואחר כך בכבד. זה הכלל, תזכרו, דברים קלים מתחילים קודם. הדברים האלה לא מדובר רק על עכשיו, שיהיה לך יציאה יותר קלה, או שיהיה לך פחות לחץ על הקיבה, או תרגיש קצת יותר רענן. זה בלי כושר, זה סתם, זה רק דבר זמני. מדובר בכלל על כל החיים. זה משפיע על כל המנגנון, וזה גורם חולאים אחרים לגוף. אין לנו כל כך הרבה מושג לדעת שאדם אוכל לא נכון, איזה חולאים באים לו. הדבר אחד אנחנו יודעים, שבדורנו יש הכי הרבה מחלות ממה שהיה אי פעם. והשאלה היא למה? והתשובה היא כי אנשים לא יודעים תורה, ולכן אוכלים מכל הבא ליד, ומפעילים את המערכת לא נכון. זה הרבה דברים. ולכן משלמים את המחיר. אומר הרמב״ם, בימות החמה שחם מאוד, מוטב לאכול מאכלים קרים, ולא מאכלים של חומץ וחריף ותבלינים וכו' וכו', ולא מלחים, דברים כאלה שמוסיפים חום לגוף האדם. ובימות הגשמים, הכוונה שקר, אוכל מאכלים חמים, מרקים יותר, דברים יותר עם רוטב, והוא מרבה בתבלינים וחריף וחרדל וכו' וכו'. וכן על זה הדרך, לא רק בשעות בזמן החורף או הקיץ, אלא בכל מקום ומקום שקר יש צורה לאכול, ובמקום שחם יש צורה לאכול. ויש מאכלים שהם רעים מאוד מאוד לגוף, וראוי לו לאדם שלא לאוכלם לעולם, כגון הדגים המיובשים המלוחים, כמו שהאפריקאים אוכלים. אם אתם יודעים על מה אני מדבר, הם מייבשים את זה עם מלח וזה נשאר שנים, קונים את זה ושוברים את זה ואוכלים את זה, ממש כמו לאכול מלח. לא מומלץ. גבינה מלוכה ישנה, היו מייבשים בזמנם את הגבינות עד כדי כך עם מלח שזה לא היה תוך מקרר, כי צריכים לזכור שעד לא מזמן לא היה מקררים בעולם, אנשים היו צריכים לשמור את האוכל, ומאז שוחטים בימם, איך היו שומרים את הבשר? מלח. או שהיו גומרים עם זה, או שהיו שמים זה הרבה מלח, והמלח הורג את החיידקים, וממילא הבשר נשאר מתייבש, המלח מוציא כל הנוזלים, ואין בקטריות, והאוכל נשאר יחסית שמור. הבעיה שזה מאוד לא בריא, זה הבעיה פה. עכשיו תשמעו מה הוא כותב. פטריות לא מומלץ. פטריות. דרך אגב, פטריות זה ירק מאוד מעניין. לא מברכים על זה בורא פרי האדמה, כמו שר פיישרה. מברכים על זה שהכל נהיה בדברו. כי פטריות לא יונקים כלום מהאדמה, זה לא ירק רגיל. איזה זה סוד לפי הקבלה, כי כל הפירות והירקות יש מהם גלגולי נשמות. ולכן יש קשר למה הם יונקים מהאדמה, שהקדוש ברוך הוא שם את האדם הראשון בגן עדן, והיה שם 613 עצים, והתפקיד של האדם היה לשמור את הגן ולעבוד את הגן. אפשר להם קצת בכתבי הארי לראות מה הסוד שכל עם ישראל תמיד היו קשורים לאדמה, אנשי האדמה וכו'. אבל פטריה זה דבר שיונק או מהעצים או מהאוויר. בפטריות הוא כותב הרמב״ם שלא לא מומלצים. עכשיו, יין ישן מדי, שנהפך לחומץ, שהתקלקל, מאוד מסוכן לגוף, לא טוב. תבשיל לא טרי, ששעה זמן רב עד שנדף ריחו, פירוש. כל אוכל שמריחים אותו והשתנה הריח הטבעי שלו, מרגע זה בעל המזיק, לא מועיל לגוף. אפילו אם יש לו ויטמינים, זה בריא וכו' וכו'. זאת אומרת, מאכלי חלב, בשר שהוא כבר לא כל כך מריח טוב, דגים וכו' וכו'. אתם יודעים, אתה בא למקרר, אתה מוציא אפילו ספגטי, אתה מריח אותו, הוא כבר לא מריח כמו שהיה לפני שבוע וכו'. עכשיו, דברים נוספים שראים הם דברים שאדם, אפילו שלכאורה הם בריאים, אבל אוכל מהם יותר מדי. למשל דברים חמוצים, אוכל מזה יותר מדי, תפוז חמוץ או לימון. מזיק לקיבה. דברים שאדם, אפילו שיש בהם תועלת, אם יאכל מהם יותר מדי כל הזמן, גם כן לא בריא. הלאה, נמשיך. למשל בסוגי הבשרים, מה בשר שטוב? בשר פרה. בשר שהוא לא טוב? בשר שור. בשר שור קשה לעיכול, לא טוב לקיבה, מאמץ אותה יותר מדי, בשר שור
קשה.
הוא יותר קשה, 100% כן? אבל לא בריא. בשר שקשה לאכול אותו. למשל, בואו נראה עוד כל מיני סוגים של דברים שלא כל כך מומלץ. למשל, חלב וגבינה לאחר 24 שעות מזמן החליבה. לא כל כך מדובר על ימינו כשיש מקררים, זה מעכב קצת התהליך. מדובר שעכשיו אתה איזה חי בהתנחלות או שאתה בדואי, חלבת חלב, ואחרי 24 שעות אתה רוצה לשתות את זה, מרגע זה והלאה לא מומלץ. במיוחד לא בישראל ששם חם מאוד. דבר נוסף, בשר, תיישים, תיש, הגדולים, לא כשהם קטנים, פול, עדשים קשים, לחם שעורה הוא פחות מומלץ מלחם אחר, כרוב, חציר, בצלים, שומים, חרדל, יותר מדי, יותר מדי שום, יותר מדי בצל, יותר מדי חרדל, צנון, יותר מדי, אלו מאכלים רעים שאין ראוי לו לאדם אלא לאכול מהם מעט עד מאוד. ומתי? בזמן שקר, לא בזמן שחם.
יש הבדל במבושל, זה לא
מבושל. כן, מבושל מסתם מוריד את החוזק שלו, אבל מדובר שזה חי. אבל בימות החמה לא יאכל מהם כלל. אבל הפול והעדשים אין ראוי לאוכלם לא בימות החמה ולא בימות הגשמים. עד כדי כך זה קשה לעיכול. ייתכן, אני לא בטוח, ייתכן שהפול שהוא מדבר עליו זה לא מה שאנחנו קוראים פול. אתם צריכים לזכור, זה נכתב לפני 850 שנה. אולי היה סוג של ירק שאז קראו פול, כי הרבה פעמים אנחנו מוצאים דברים מסוימים בימינו שקוראים להם בשם מסוים, ובזמן שהגמרא דיברה על השם הזה, הגמרא מתארת את זה אחרת לגמרי. ואנחנו מבינים שמשהו השתבש אצלנו בשפה, כן?
אומרים משהו...
הוא לא אמר לא לך, אמר לא יותר מדי. בואי נעשה ניסיון, תאכלי ראש שלם של שום, תראי מה יקרה. כן, לבד. או אפילו עם האוכל, תאכלי מה שאת רוצה, אחד שלם, עיגול אחד שלם, תאכלי ותראי כמה שעות תצטרכי להיות בשירותים וכמה צרבת. אני כבר לא מדבר על הריח של הגוף ועל ההזעה ועל כל הבעיות האחרות. כל דבר מהדברים החריפים האלה יותר מדי לא טוב. נמשיך. יש דברים מסוימים עדיין שאסור, למשל פירות שהם בוסר, חמוץ מדי, לא הבשיל, לא נכנס בו המתיקות, כגון שיזיפים שהם בוסר, ענבים שהם בוסר, זאת אומרת קשים וחמוצים, רע לגוף, לא בריא לגוף, במיוחד בימות החמה. יש דברים שהם תמיד טובים, למשל תאנים, ענבים, שקדים, בין ברטובים, הכוונה מהעת, בין ביבשים, אוכל אדם מהם כל צורכו וכו'. אבל פה אני רוצה להוסיף הערה שלא כתובה פה. בימינו, מרוב האבונות של הדור, התורה כבר אמרה שהדור, ככל שהוא עושה יותר עבירות, יהיה יותר תולעים במזון. והיום יש מאכלים שכמעט ואי אפשר לאכול אותם כי הם מלאים בתולעים. אחד מהם זה תאנים. תמרים יש בהם תולעים, צריכים לפתוח ולבדוק. ברוקולי, כרובית, פטרוזיליה, כל הדברים הירוקים, שחסה, אין מציאות שתוציא אחד מהאדמה ואין בו תולעים. וגם אחרי ניקיונות, והשרית את זה בסבון, ושטפת את זה בזרם, וכו' וכו', רוב הסיכויים שנשאר בזה. ברוקולי למשל, כמה שתשתוק לא יעזור לך כלום, כי הם מסתתרים בתוך הפרחים. לכן צריך לחתוך לגמרי את הפרחים ולהוריד אותם, ורק לאכול את הקשה. כי אין לך מציאות לנקות את התולעים.
איך נתן את זה מבודק?
זה משהו אחר, אני לא מדבר עכשיו על כל ההשגחות שעושים, שזה גושקתי, שמגדלים את זה בחול של ים ובחממות, או שבודק, שמנקים את זה עם כל מיני כימיקלים והורגים אותם, אני לא מדבר על זה. עליהם צריכים עיון, מה מהם טוב, מה מהם לא טוב. אני בעצמי אין לי את הכלים לשפוט אף אחד מהם לטובה או לא, מקובל שהרבנים סומכים על גוש קטיף כולם. כן, זה מקובל שעל בודק רוב הרבנים סומכים, יש כאלה שמטילים בהם ספק. יש עוד השגחות כגון דול עם כל מיני מדבקות שזה עבר כל מיני בדיקות וזה וכו' וכו', עליהם עוד יותר קצת פחות סומכים. אבל צריכים גם לדעת דבר אחד, שמה שכתוב, יש הבדלים בהשגחות, צריכים לשים לזה לב. לפעמים כתוב נקי מתולעים, מפורש, ולפעמים כתוב בחזקת נקי מתולעים. מה ההבדל? ההבדל הוא נקי מתולעים, זאת אומרת או שעברו אחד אחד ובדקו וניקו בטוח, או שגידלו את זה בחול של ים עם חממות וכל מיני ספריים שהחרקים לא מתקרבים לשם בכלל, זה בטוח שבדקו אלפים ואף פעם לא מצאו. ויש כזה דבר שנקרא בחזקת נקי מתולעים. פירוש, לקחו משלוח שיש שם 1,000 ראשים של חצה, הוציאו איזה 30-40 מהם ובדקו את כולם ולא היה, ועכשיו מסיקים שכל השאר נקיים. זה נקרא חזקה, מוחזק לקשר. צריכים לדעת אם כדאי לנו לסמוך על כאלה חזקות או לא. מי שירא שמיים ודאי לא סומך על הדברים האלה. זה דברים שהרי כל תולעת היא 6-7 לבים מהתורה, ואם זה אף זה עוד יותר גרוע. וזה גם מטמטם את המוח ומטמטם את הלב. כתוב ונטמטם בהם, רש"י כותב שם, ונטמטם בהם, זה מביא טמטום הלב, והאדם לא יכול לעשות מצוות בגלל שאוכל את התולעים ואת השרצים ואת השקצים. ולכן זה מסביר לכם למה יש כל כך הרבה דתיים בימינו שהם עקומים וקרוקד וגנבים ומדברים לשון הרע כל היום ומסתכלים על נשים ועושים עבירות ושומעים מוזיקה של גויים ואוכלים לא כשר ויש להם זקנים על הרצפה. מה הולך פה? ואחד הסיבות, התאווה של האוכל, שאנשים או שאוכלים מאכלים שמלאים בשקצים ושרצים בגלל שסומכים על כל מיני משגיח, המשגיח של מסעדה פלונית אלמונית. לא יכול להיות לעולם מציאות במסעדה שהיא קשר עם השגחה הכי טובה שיש, שנכנסת לשם ואתה שואל מאיפה החסה הזאת, אומרים לך חסה רגילה, משגיח בודק, ואתה תאכל מזה ולא תאכל תולעים. מי שחושב שזה מציאותי הוא חי בדמיונות. למה? למה? בגלל שאדם הוא בשר ודם, גם אם הוא הצדיק הכי גדול בעולם, הוא צריך כל יום לבדוק מאות של מאות של עלים של חסה ופטרוזיליה וכו', לא יעלה על הדעת שיעשה את העבודה ב-100%. לא יעלה, זה דבר שחוזר על עצמו במשך חודשים ושנים, ואנחנו בסך הכל בני אדם, וגם אם זה היה לעצמנו פחות ופחות היינו מחמירים, עד שיש מציאות שכבר אומר, שמע, בדקתי כבר 100 פעמים, רוב המקרים זה בסדר, כמעט לי, זהו, גם ככה שגם לא משלמים לו, הוא מקופח והוא מרגיש שמנצלים אותו וכו' וכו', והוא לא הרגיש טוב היום, או שהוא גם טעה בספירה וכו' וכו'. ולכן לא הייתי ממליץ לסמוך עליהם. אם הוא אומר לך, וזה מאוד נדיר במסעדות שמגישים גוש קטיף כי זה מאוד יקר, אז לכן לא מומלץ בכלל לאכול כאלה ירוקים במסעדות. ואם אתה הולך למסעדה, אז מקסימום אל תאכל תעלי חסה ששמו לך מתחת לטוס. מה יקרה? מה יקרה? תשאיר אותו. לא צריכים עד כדי כך, כן? אבל את החסה ואת הירוקים לא מומלץ לאכול. וזה לאו דווקא לשומרי שבת או לחילונים או לדתיים, זה מומלץ לכל אדם. כי אם אדם היה רואה בזכוכית מגדלת שעכשיו החסות שהוא אכל מלאות בתולעים קטנות ירוקות שלא רואים אותם בעין, איך הוא היה מרגיש? אפילו גוי שמשתחווה לאלילים, היית מראה לו שהחסה שעומד להכניס לפה יש בה מיליון תולעים קטנטנים שלא רואים אותם, הוא היה אוכל את זה? לא מאמין. אפילו היטלר לא היה אוכל את זה. קל וחומר אנחנו, כן? הלאה, נמשיך. דברים מסוימים אחרים, בוא נראה דברים אחרים שרעים לגוף. מה הם? עוף המים, כל מיני עופות שגדלים וחיים בתוך המים. מעניין אם מדובר על דק. בני יונה קטנים, גוזלים, צמרים מסוימים, לחם קלוי, כל הדברים האלה הם בקטגוריה של לאכול יותר מדי מהם. יש קטגוריה שבכלל לא מומלץ לאכול, אמרנו את הרשימה. אלה דברים שיותר מדי לא מומלץ לאכול. לחם שתגנו אותו בשמן, לא בריא, או לחם שלשו את הבצק בשמן יותר מדי, או בסולת, וניפו אותה עד כדי כך שלא נשאר בה המורסן והמוריה וכל הגרגירים שנותנים את האנרגיה וכו', מה שאנחנו קוראים אולי לחם לבן וכו'. לא ראוי להרבות במאכלות אלו. ואדם שהוא חכם וכובש את יצרו לא יימשך אחר תאוותו ולא יוכל מהמסגר להעיל כלום, אלא אם כן יצרח להם לרפואה וכו' וכו', שהרופא החליט שעכשיו צריך לאכול את זה, הוא לא יכול לאכול משהו אחר או שאין משהו אחר וכו'. לעולם צריכים לדעת דברים מסוימים הם טובים לחלק ורעים למישהו אחר. לדוגמה, דבש בריא או לא בריא? כולם חושבים בריא, נכון? תלוי. יין בריא או לא בריא? חושבים שבריא, נכון? העולם מאמין שזה בריא. בוא נראה, כותב הרמב״ם, הדבש והיין רע לילדים קטנים, יפה למבוגרים. שאדם כמה שהולך יותר ומזדקן, דבש ויין אדום מועיל לו יותר. שהוא ילד קטן, 10, 12, 14, לא טוב לו יותר מליין, אם בכלל. וגם דבש לא כל כך טוב לו, לילדים קטנים. לכן הוא כותב למבוגרים ככה ולצעירים ככה. כל שכן בימות הגשמים, שזה גם כן מסוג הדברים שמחממים את הגוף יותר מדי. כנראה שיש איזה עניין שאם מחממים את הגוף לטמפרטורה יותר מדי גבוהה, ממילא זה גורם לבעיות בריאותיות באופן כללי במהלך השנים כנראה. הלאה, בימות החמה אדם צריך להשתדל עוד יותר פחות להיות צבע בארוחות שלו ממה שהוא אוכל בחורף. שבחורף אין כל כך בעיה שהגוף יתחמם, כי ממילא קר בחוץ, זה מצנן את הגוף. אבל בקיץ שאדם מעמיס על הקיבה יותר מדי, ממילא זה מזיק לו עוד יותר לבריאות, כי גם ככה הגוף חם כשלעצמו. לעולם, זה כלל שהוא יסוד ברזל וממש המלצה ששווה מיליונים. שמעו טוב מה הוא כותב פה. לעולם ישתדל האדם שיהיו מאב רפין כל ימיו, שהקיבה שלו תמיד תהיה רכה, אף פעם לא יגיע למצב של עצירות. ברגע שאדם הגיע למצב שיש לו בעיות ביציאה וקיבה קשה, ממילא ברגעים אלה תדע שהוא לא בריא ומזיק לעצמו לבריאות. לכן כותב הרמב״ם שישתדל שמאב יהיו רפין, הכוונה רפואים, כל חייו, ויהיה קרוב לשלשול מעט. וזה כלל גדול ברפואה. כל זמן שיש מניעה בראי ביציאה, בצורה, או יוצא בקושי, חולאים רעים באים. ובמה ירפא האדם את מאב? נאמר שעכשיו הקיבה קשה, איך הוא עוזר לקיבה להתרפות? איך? יאכל בבוקר דברים מלוכים שלוקים, מטובלים בשמן זית, כל מיני דברים, שמן זית עם לימון קצת ודברים כאלה. כן, דברים כאלו. דברים כאלו, דברים מוחמצים למשל, שמעוררים את הקיבה להתרכך. ולא פת, או ישתה מי תרד, או כרוב בשמן זית. אם הוא זקן, ישתה דבש מזוג במים חמים בבוקר. ואם הוא זקן, דבש לא מומלץ, אמרנו וכו'. וכן כל הדברים האחרים שאנחנו מכירים בימינו, כגון פרונג'וס וכאלו וזה וזה, ויש כל מיני חיטות מסוימות שגורמות לקיבה להיות רכה. כל מה שעוזר לקיבה להתרכך, הרי זה רפואה לגוף. שימו לב לכלל הזה שהרמב״ם כותב, כלל אמרו בבריאות הגוף. כל זמן שאדם מתעמל, כוונה עובד עבודה פיזית או שדואג לעשות ספורט, ויגיע הרבה ואינו מביא את עצמו למצב של צביעה מלאה, תמיד הקיבה קצת ריקה, אף פעם לא מפוצצת, ומאב רפין, הקיבה שלו תמיד רכה ויש לו יציאה קלה, אין חולי בא עליו, אף פעם לא יהיה חולה, וכוחו מתחזק אפילו אם הוא אוכל אוכל לא בריא ומאכלות רעים. צריכים לדעת. כל מה שאמרנו עד עכשיו, לא יאכל, תיזהר, אל תרבה וכו', כל זה טוב ויפה. אבל יש כלל שיכול להיות מעל זה ולבטל את הכל. אם אדם עושה פעילות, עובד עבודה פיזית, רץ, מתעמל, הולך ברגל וכו', ודואג שהקיבה שלו תמיד תהיה ריקה, הכוונה סליחה, רכה, לא ריקה, רכה, ולא ממלא את הקיבה להיות מפוצצת עד כדי כך שבקושי יכול לקום מהכיסא אף פעם, תמיד אוכל ומשאיר איזה רבע עד שליש קיבה ריקה, זאת אומרת הוא לא רעב, אבל הוא לא מפוצץ, כן? אם עושה את שלושת הדברים האלה, אף מחלה לא תבוא לו לגוף. ואם הוא כותב את זה, אז ממילא אולי גם ננצל מסרטן ומהתקפי לב ומעול קוצים וכל מיני בעיות אחרות שיש כל כך הרבה בכל בית כמעט. זה דבר, זה המלצה שאין לה, אין לה מחיר, הרבה לא יודעים את זה. ומה עוד הוא כותב? מי שישב לבטח ואינו מתעמל או מעכב את נקביו, לא רק לשירותים שהוא צריך, או מאב קשים, זאת אומרת אוכל דברים שמקשים את הקיבה, כנראה לא שותה מספיק, לא אוכל דברים שמרקשים את הקיבה כמו שצריך, אפילו יאכל את כל המאכלות הטובים ושמר עצמו על פי הרפואה, כל ימיו יהיו מכאובים. תשמעו מה זה. וכוחות השש, זאת אומרת אין לו כוח, עייף, לא יכול לזוז. ומי שאוכל אכילה גסה, אוכל הרבה ומהר, הרי זה כסם המוות, והוא הסיבה לכל החולאים. ורוב החולאים שבאים על האדם אינם אלא מפני שאוכל מאכלות רעים, או שממלא בטנו ואוכל אכילה גסה, כבר מתפוצץ ומהר. אפילו מאכלים טובים לא יעזרו לו. לאדם הזה יהיה רק מחלות וכאבים ועייפות וצרות ולא מרוכז וקשה לו. ממילא אנחנו עכשיו מבינים הרבה לסיבות למה אנחנו יכולים לזוז, למה אין לנו כוח לזוז, למה אכלת אתה לא יכול לזוז, למה יש לך בעיות בשירותים וכו'. יש דברים אחרים שמשפיעים בשירותים ביציאה. אדם שהוא בלחץ נפשי, לחץ פסיכולוגי, ממילא זה משפיע על כל מנגנוני הגוף והם לא עובדים נכון. וכמו אוטו, כמו אוטו, שצריך ויסות, צריך כיוון, הכל שם בסדר, המנוע בסדר, הטרנסמישן בסדר, רק מה צריך כיוונים, כיוון. ברגע שאתה מקווה מיד זה עובד 100%, לא צריך להחליף כלום. מי שהגוף שלו לא מקוון ולא עושה את הדברים המומלצים, ממילא כל המערכת היא כמו איזה פדלה, הוא לא יכול לזוז, שכבר אני לא מדבר על כל המחלות שבאות מזה. מה הדרך לקחת מקלחת להתרחק? שייכנס אדם למרחץ, לא ייכנס סמוך לאכילה, לא כשהוא רעב ולא כשהוא שבע יותר מדי. זאת אומרת, אכלת אסור ללכת להתקלח, או שאתה רעב מאוד גם כן לא מומלץ להיכנס למקלחת. אחרי שאכלת חיכית זמן מה והאוכל התחיל להתעכל ואתה כבר מרגיש כליל, אז אתה יכול להתקלח ורוחץ את כל גופו בחמין, אבל לא יותר מדי חמין, שעד כדי כך שהגוף יחווה מהם. ובראשו בלבד בחמין, את הראש אפשר לרחוץ במים חמים מאוד, אבל הגוף במים יותר מדי חמים לא מומלץ, כי יש ומשפיע על הדם ועל כל הזרימה וכל האיברים הפנימיים. אחרי שמתקלח במקלחת חמה, לפני שיוצא מהמים ירחץ את גופו במים פושרים, קרירים, ואחר כך בעוד יותר קרירים, עד שיגיע שבשנייה האחרונה לפני שהוא יוצא מהמים זה יהיה קר לגמרי, קר לגמרי, ולא יעביר על ראשו מים לא פושרים וכל שכן לא קרים. לא ירחץ את הראש במים קרים, כנראה שזה לא טוב למוח, במיוחד בימות החורף, ולא יתרחץ בכזה מים חמים עד שיזיע ויפרך כל גופו, שזה יחליף לו את כל הגוף, ולא יאריך במרחץ, כל אלה שהולכים לסאונה ויושבים שם שעות, טעות בידם, הם מזיקים לבריאות, לא מועילים, כן? אלא יזיע קצת, כוונה מהעדים, יפרך קצת את גופו, ישתתף ויצא. אם צריך שירותים לא ייכנס למצב כזה למרחץ, אלא קודם כל ילך וינקה נקביו, ואחר כך ייכנס למרחץ. וכן תמיד לפני האכילה אדם יבדוק אם הוא צריך לפני זה שירותים, קודם כל חייב שירותים, אחרי זה ישב לאכול. זה כבר אמרנו קודם. ועכשיו שאדם רוצה לקיים יחסים עם אשתו, ואני חוזר רק עם אשתו, כי עם אישה אחרת זה איסור חמור יותר גרוע מרצח בתורה. כשאדם נוגע בבחורה יהודי ויהודייה, קיים איתה יחסים, הרי זה כבר מיד איסור כרת, זה נחרטה הנפש האם ישראל. למה? כל בחורה רווקה בישראל היא בחזקת מאה בתומעת נידה. של אנשים רווקות אין שום דרך ללכת למקווה ולטבול ולהתאר. ולכן עד שהיא לא תתחתן ועד שלא יתירו לה להיכנס למקווה ולהתאר, כל חייה יתמאה. וגם אם היא רווקה בת 50 עדיין יתמאה, זה לא משנה. ולכן היחסים מותרים אך ורק לזה שבעלה, בעלה מלשון בעל אותה, הוא אבל הבית שלה, ולכן הוא קונה אותה בכסף כדי להראות לאישה שהיא שייכת לבעלה. והפמיניזם אין לו שום מקום בתורה, הקדוש ברוך הוא לא סובל את השטויות האלה. כי הקדוש ברוך הוא כתב מפורש מהם התנאים של אנשים, מהם הזכויות שלהם ומהם החובות שלהם. וכל אותם יפי נפש שהרסו את העולם הזה, והיום אנחנו משלמים את המחיר של זה, שעשו את הנשים הבלבטים ועשו את הגברים הפאפית שלהם, אל אוי להם מיום הדין. חלילה, לא שאני מזלזל בכבוד הנשים, הרי כתוב על הנשים שבינה יתרה באישה, ואדם צריך לכבד את אשתו יותר מגופו, ולקנות לה מתנות בחגים, ולתת לה הרבה דברים להחליט בעצמה, כגון על הבית וכו', ולא יחמיד עליה, ויעזור בכל צורכי הבית ובחינוך, וישתתף וייתן לה את כל מה שהוא יכול, ויספק אותה, כל הדברים האלה דאגו לאישה מאלף עד תף. יש כמה דברים שהורסים לנשים את כל הזכויות. ברגע שהיא יצאה דקה אחת מהבית בחוסר צניעות, דהיינו אם היא נשואה היא לא מכסה את הראש, כל הזכויות שלה ירדו לאפס. אין לה שום זכויות, לא כתובה, לא מתייחסים אליה בשום כבוד מרגע זה והלאה. מרגע הקדוש ברוך הוא ביטל את כל הזכויות של האישה ומיד שמה עליה סטיגמה של פרוצה. למה? היא יוצאת לרחוב בלבוש לא צנוע, דהיינו מכנסיים, או חצאית יותר מדי צמודה לגוף, או שער פרוע שכולם הסתכלו עליה וטון של איפור, או ציפורניים מודבקות ארוכות ואודם אדום וכל מיני צבעים למיניהם, או בגדים צמודים עם כל מיני כתוביות על החזה, או שרוולים קצרים מעל המרפק, או כיסוי ראש לא צנוע, דהיינו חצי מהראש רואים, כמו כל מיני מהאנשים האלה שהרשת מתחילה מחצי הראש ומטה ורואים אולי איזה 3-4 אינץ' מהראש, נגד כל ההלכה. אין שום היתר כזה, זה אנשים ממציאים כל מיני היתרים. גם אישה צריכה לדעת שכל הברכה שלה בחיים, כל העתיד שלה ושל הילדים שלה תלויים אך ורק בדבר אחד, צניעות. כל השבחים שאנשים בתורה קיבלו זה רק תמיד על אותו עניין, צניעות. כל הגידופים והגינויים שנשים קיבלו בתורה הם אך ורק על פריצות וחוסר צניעות. לא ראינו באף מקום שהקדוש ברוך הוא מדבר על עבירות של נשים בכלל, רק על דבר אחד ראינו כל הזמן, צניעות, זנות, חוסר צניעות, חוסר צניעות, חוסר צניעות. והשבחים תמיד צניעות. שרה באוהל, רבקה בין הכבשים, רחל בין הכבשים שלא יראו את גופה וכו' וכו' וכו'. ראינו שהקדוש ברוך הוא דבר אחד מאוד מאוד מעניין אותו, צניעות או חס ושלום חוסר צניעות. לכן צריכים לדעת, אני כבר לא מדבר על יחסים אסורים, שזה מהעבירות הקשות ביותר שיש בתורה ואנשים לא מודעים לזה. אחר כך אנשים שואלות את עצמם, תגיד לי, למה יש כמעט בכל בית את המחלה הארורה הזאת? הסיבה היא בגלל שנשים מתנהגות בחוסר צניעות. סרטן השד מוביל בכל הסרטנים שנמצאים היום בעולם. האם זה מקרה? התשובה היא ודאי שלא. סרטן הרחם נאמבר 2 ברשימה. הסרטן השלישי במוח. שלושת האיברים שבאישה שמחתיים ועושות עבירות מין עם גברים, שמה זה אוכל. במקומות שקשורים לחטאים האלה שהם איסורי כרת שמחריבים את העולם וגורמים לזרע של בטלה וכל מיני כאלו דברים, ש... שם מעניין, שם המחלה מתקיפה בעדיפות ראשונה. לא רואים כמעט אף פעם את המחלה באיברים אחרים בגוף. תמיד, כמעט תמיד אצל אנשים זה או באחד משלושת האיברים האלה. ואצל הגברים, גם כן באיברי המין, בשכיחות גבוהה מאוד. או בראש, או ההרמונית, וכו' וכו'. מה זה, האם זה מקרה? התשובה היא לא. האם אתם יודעים כמה מחלות מין יש היום בעולם שמכירים בארכיון? מי יודע? אם אפשר להשאיר את הדלת פתוחה במקום כל רגע לשמוע את הצפצופים האלה. אני שואל אתכם, מי יודע באמת כמה מחלות מין יש היום? אתם יודעים כמה? מאות מחלות מין יש שמכירים. מאות. כמעט ואין אדם אחד היום בעולם שהוא לא נגוע באיזה מחלת מין מסוימת. לא מזמן היה את כל הבלגן הזה עם המואל שעשה ברית מילה ויש לו הרפיס. משרד הבריאות של ניו יורק קובע 85% מהאנשים יש להם הרפיס. כן? מה שאתם שומעים, 85% מהאנשים הם נשאי הרפיס. לכן אתם רואים קצעים על השפתיים וכל מיני מקומות בגוף, יש לזה כל מיני סימפטומים. יש כל מיני דרגות במחלה. יש כאלה שהמחלה אצלהם היא ברמה גבוהה מאוד, שממש סכנה. יש כאלה שהמחלה אצלהם ברמה נמוכה מאוד. אבל אם אתם תסתכלו ברשימה, יש לי על זה מאמר. כמה מחלות מין יש, לא תאמינו. רובם, 99% מהם לא תכירו את השמות שלהם בכלל. יש לי מאמר עם כל המחלות וכל הסימפטומים שלהם. ויש הרבה בעיות שיש לאדם והוא בכלל לא מודע לזה שהוא נגוע במחלת מין. ולמה הבורא הביא כל כך הרבה מחלות מין? בגלל שאנשים פרוצים ביחסי המין. אם אנשים היו שומרים על הוראות היצרן, אף אחד לא היה לעולם נפגע מהדבר הזה. כל עונשיו של הקדוש ברוך הוא הם מידה כנגד מידה. כל מה שקורה לך תחטא טוב ותראה שעשית פעם את אותו דבר למישהו אחר. גנבת, גנבו ממך. ריחלת, ריחלו עליך. ביזית מישהו, מבזים אותך. לא עזרת לחבר, מחר אתה צריך עזרה לך, לא רוצים לעזור. היית פרוץ, נתנו לך אישה פרוצה. היית שמרן וקשר, שומר על העיניים, נתנו לך אישה טובה. אכפת לך מהילדים שלך, איך הם יגדלו לתורה, נתנו לך אישה קשרה. לא אכפת לך, נתנו לך איזה מיס יוניברס כזאת שיקח אותך לחוף כל שעתיים, ולכן הילדים שלך נראים ככה. אני אתן לכם רק ראיה ממה שקרה היום, אתמול ושלשום באמריקה. אתן לכם ראיה. מה הראיה? תקשיבו לי טוב, שמעו טוב. מה קרה בניו אורלינס? מי יודע מה קרה בניו אורלינס? אתם יודעים מה קרה בניו אורלינס? מיליון אנשים הלילה ואתמול בלילה אין להם איפה לישון. הוריקן. זה לא ההוריקן הראשון שקרה, אבל זה ההוריקן הכי קטלני שהיה פה. ההוריקן הכי קטלני שהיה, תקשיבו טוב, מה ההוריקן שהיה? 80% מהבתים בניו אורלינס נהרסו כליל. 26 מיליארד דולר נזק סופר, וזה יגיע גם ל-50, אתם יודעים, זה רק מתחיל עכשיו. מדינה שלמה באמריקה נמחקה לגמרי. לא רק זה, הכמות של השיטפונות הגיעה ל-9 מטר עומק. זאת אומרת, אם אתה גר בבניין על קומות, דמיינו רגע בניין בישראל שעומד על קומות, 9 מטר זה מגיע עד קומה שלישית, קומה רביעית, קומה, תלוי בגודל של הקומות, כן? כל קומה נגיד זה 3 מטר, 9 מטר זה קומה שלישית. מים הגיעו עד קומה שלישית, אתה לא יכול לפתוח את הדלת בקומה ראשונה. אם יש לך וילה, המים חיסו אותך עד התקרה, עד הגג. זה רק ההתחלה של הנזק. היום הודיעו שעכשיו המצב שם בניו אורלינס הוא מאוד מאוד חמור. למה? בגלל שיש שם אסון אקולוגי. מה פירוש? בגלל שהמים עומדים, זה מביא יתושים, זה מביא מלאריה, זה מביא כל מיני מחלות. יש הרבה חומרים כימיים שיצאו מכל מיני מקומות והתערבבו עם המים האלה. מים עומדים זה תמיד מביאים נזק למקום שהם נמצאים בו. והגרוע מכל, היום הודיעו שגופות
שקבורות בבתי קברות בניו אורלינס התחילו לצאת מהאדמה בגלל שהמים סוחפים את כל האדמה, וחפרו בורות עמוקים באדמה, וקברים של אנשים שנמצאים בתוך ארגזים מעץ התחילו לצוף על המים. קברים עם עצמות, ואנשים שנקברו לפני חודש חודשיים שיש עליהם עוד בשר ותולעים. זאת אומרת, לא יכול להיות יותר גרוע מזה. זה בערך מה שהיה בסדום והמורה, רק קצת בשינוי. ונשאלת השאלה, לפי מה שהרגע אמרתי, שכל עונשיו של הקדוש ברוך הוא הם מידה כנגד מידה, למה השם עשה להם את זה, לאמריקאים? למה אמריקה קיבלה כזו מכה? והתשובה היא פשוטה מאוד. לפני חודשיים, שלושה, התחילו בישראל להתקרב לאזור של השטחים, מה שנקרא ארץ ישראל השלמה, עזה ויהודה ושמרון, שלאורך כל ההיסטוריה היהודים ישבו שם מתקופת שמשון וכו', והכריחו האמריקאים את ראש ממשלת ישראל ואת ממשלת ישראל, פשוט באילצו אותם, לא הייתה ברירה, להוציא מכל היישובים שם את כל היהודים, לקחת יהודים, אנשים שומרי שבת, שומרי כשר, שומרי מצוות, מי יותר מי פחות, אבל יודעים בדיוק מי הם האנשים האלה, להוציא אותם מהבתים אחרי 38 שנה שהם בנו שם את כל החיים שלהם, הוציאו אותם כמו כלבים וזרקו אותם 14 נפשות בחדר במלון, וכבר אף אחד לא מתעניין בהם שבוע אחרי. חלק מהם גרים באוהלים, בלי שירותים, בלי מקלחות, מצב נורא והיום. איבדו את כל מה שהיה להם בחיים. וכמו שאתם מכירים את המדינה שלנו, הבירוקרטיה שם זה הדבר הגרוע ביותר בעולם, וייקח חודשים אם לא שנים עד שהאנשים האלה גם יראו פיצויים על מה שנגרם להם. והגרוע מכל, גם כן החליטו שהבתי כנסת יפוצצו אותם. הרבנים ביקשו להשאיר את הבתי כנסת, ישימו שומר בכל בית כנסת. מה הבעיה? יש שם 14 בתי כנסת? 20 בתי כנסת? ישימו 20 שומרים, אז יעלה $1,000 בחודש. מה יקרה? בית כנסת לא מחריבים. הרבנים פחדו שאם יחריבו את הבתי כנסת היום, בכל העולם יחריבו בתי כנסת. הם כבר רואים לעתיד, יגידו זה לא נורא, הנה החריבו פה, החריבו שם, בוא נחריב גם פה. ולא הסכימו, לא הסכימו. ועוד יותר גרוע, הוציאו גופות מהקברים של אנשים שקבורים שם 10, 20, 30 שנה, וחלקם צדיקים גמורים. מה עשה הקדוש ברוך הוא? זעזע את העולם. אתם מוציאים יהודים, שומרי שבת, אנשים שנקברו בקדושה וטהרה מהקבר, מוציאים אותם מתוך הבית קברות, אני יוציא אתכם גם כן מהבתים, אני יוציא אתכם מהקברים, ואני ארוס לכם את כל מה שיש לכם, רק מה פי אלף, פי מיליון יותר גרוע. כל דרכיו של הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה. מי שלא רואה את זה עיוור, ומי שלא רואה את זה ייתן על זה את הדין, שיראו לו את כל מה שקרה מסביבו בעולם, ויגידו לו איך לא עצרת לחשוב למה אמריקה קיבלה מ-14 ערבים פלאחים פרימיטיביים כזו מכה שדרדרה את אמריקה לתהום. הורידו להם בניינים, הרסו פה את כל חברות התעופה, כולם פשטו רגל. כל הגאווה האמריקאית ירדה לאפס. על ידי מי? בדואים מהשטחים, ערבים מהמדבריות, באו מערב הסעודית. מטוס לא ידעו להטיס. בול כליה, בדיוק. פתאום הם מטיסים את המטוס בדיוק לביר. הכל ממש משמיים מתוכנן. לא תפסו אותם בביקורת, הכל עבד כמו שעון. איך זה יכול להיות? השם החליט ללמד את הגאפתנים האלה לקח. ומה זה התחיל אז? לא עזר. אחר כך היה אורי כאן ב-92 גם כן, בפלורידה, אנדרו, לא עזר. רעידת אדמה בסן פרנסיסקו כל כמה שנים, לא עזר. עכשיו זה, בוא נראה אם זה יעזור. האם הם יסיקו מסקנות? קרוב לוודאי שלא. דבר אחד, הקדוש ברוך הוא יגיד לגויים האלה, איך לא עצרתם וחשבתם למה אני עושה לכם את זה? ומה שמעניין, שבועיים לפני מה שקרה עכשיו בניו אורלינס, עמדתי אני והרב הדרך ושני בחורים שבאו מניו אורלינס ללמוד באור שמח בשבת אחרי תפילת שחרית אצל הרב הדרך בבית הכנסת. לפעמים כתוב שכל יהודי, אפילו היהודי הפשוט ביותר, נחה עליו רוח הקודש. ברור לי שלכולנו היה באותו רגע רוח הקודש. למה? מה לי ולניו אורלינס? אני אפילו לא יודע איפה זה. ודאי שלא היה לי שום פעם איזה ואמינה לחשוב שמשהו עומד לקרות שם.
אבל השניים האלה סיפרו לי איזה פריצות נוראה יש שם, כמה white trash וכמה black trash יש שם. אמר לי, אתה לא מבין מה הולך שם, אין שם גרם של יראת שמיים, לא ביהדות ולא בדתות אחרות. אומר לי, הכל שם זה רק מוזיקה, ג'אז, סמים, זנות, כל הדברים הכי נוראים, ושם אנחנו צריכים להסתובב עם הזקן והכיפה. והרב אמר, אני מתפלך, המקומות האלה עוד עומדים. איך בכלל המקומות האלה, מתי כבר הקדוש ברוך הוא ימאס לו מהמקומות האלה? מי יודע, אולי הבאנו עליהם את כל זה. מי יודע, מי יודע, אדם קטן יש לו כוח גדול לפעמים בשמיים. בכל אופן, כאילו מין איזה אחוז של נבואה, והמקום הזה הלך להזזל. זה לא האחרון, המדינה הזאת הולכת מדחי אל דחי. צריכים להבין, רבותיי, הכל כאן זה מידה כנגד מידה. נחזור רגע לענייננו ונסיים. אומר הרמב״ם ככה, צריכים להיזהר מאוד בזמן שתורמים דם, ואם הם היו מקיזים דם כחלק מהבריאות לחדש את המערכת, היום לא כל כך נהוג, היום נהוג לתרום דם. אם האדם צריך לתרום דם לקרוב או ליהודי אחר שצריך דם, ישתדל כמה שפחות לתת דם. אם פה ושם הוא נותן, בסדר, אבל לא יותר מדי. ובפרט לא בימות החמה, ולא כשקר מדי, אלא בימות ניסן שאביב, או בימות תשרי שגם כן לא כל כך קר וחם. וגם כשמקיזים דם צריכים לחכות זמן רב בין פעם לפעם. ואם אדם יקיז דם באותו יום, לא ייכנס למרחץ ולא יעשה עבודה פיזית באותו יום. זה מסוכן, אפשר לקבל חס ושלום איזה שבת או משהו כזה. רמה אדם זה כל החיות של האדם. ולא יצא לדרך, למסע וכו'. ולא יקיז ולא יעשה התעמלות כמו שהוא רגיל ביום רגיל, אלא יוריד מהפעילות. זאת אומרת, תדעו, אם פעם אתם תורמים דם, לכו הביתה לנוח, לישון, לאכול ולשתות ולנוח, לא ספורט. לפעמים אדם מרגיש שיש לו את הכוח, הולך לשחק כדורגל, כדורסל, פתאום באמצע המשחק תקבל התקף לב ומת. הוא לא מבינים למה, ואף אחד לא ידע שבאותו יום ירד לו הרבה דם וכו'. הדם הוא הנפש. והדבר החשוב מכל, הגענו אליו, אחרון אחרון חביב, או לא כל כך חביב, שכבת הזרע, זרע של האדם, שימו לב מה הרמב״ם כותב, היא כוח הגוף וחייו ומאור העיניים, וכל שתצא יותר הגוף קלה וכוחו קלה וחייו עובדים. והוא שאמר שלמה בחוכמתו, שלמה המלך, אל תיתן לנשים חיליך. כל השטוף ובעילה, מי שמכור לזה, ליחסי מין, זקנה קופצת עליו בטרם עת, מזדקן יותר מהר, כוחו תשוש, תשש, עיניו גאות, נהרסת לו לאט לאט הראייה והעיניים נחלשות, ריחו רע, יוצא לו ריחות לא טובים מהגוף, בקשחי, בפה, חניכיים, הזיעה שלו יותר מסריחה מאחר, ומשחיו, בית השחי, ושיער ראשו וגבות עיניו וריסי עיניו נושרות, ושיער זקנו מדלדל, אפילו שיער רגליו נחלש ויורד, נופל על הרצפה, שיניו נחלשות ונופלות, והרבה כאבים חוץ מכל הרשימה הזאת באים עליו. חכמי הרופאים כתבו, אחד מאלף מת בשאר חולאים, והשאר מ-999 מתים מריבוי תשמיש, מעודף יחסי מין, יותר מדי. לפיכך, צריך האדם להיזהר בדבר זה מאוד. אם רצה לחיות בטוב, לא יבעל, כוונה לא יקיים יחסים, אלא כשגופו בריא וחזק ביותר, לא בימים שהוא חולה, לא בימים שהוא חלש והוא מתקשה הרבה, או שיש לו בעיה נפשית או בעיה בביזנס, בצרות, שכל המחשבה שלו הולכת על הדבר הזה וכל הגוף שלו תשוש רק מכוח המחשבה. וכשגופו חם מדי, או שהוא סווה מדי אחרי אוכל, או לא כשהקיבה ריקה לגמרי, אלא אחר שיתקל המזון בנהר, וגם לא כשהוא צריך לשירותים, אלא אחרי שניקה את גופו. ולעולם לא יקיים, לא יבעל לעולם בעמידה ולא בישיבה, אלא רק בשכיבה ורק עם אשתו, כמו שאמרתי קודם, ולא בבית המרחץ, לא במקלחת או לא בכל מיני מקומות של סאונה וכאלה מקומות, ולא ביום שיוציאו לו דם או הקיס דם, ולא לפני שהוא יוצא למסע ארוך. בזמנם היו הולכים או שרוכבים על סוסים וחמורים, היום זה לא כל כך קשה, זה נכנס לאוטו, פחות חמור, אבל מדובר בזמנם שהם יוצאים למסע של הליכה ארוכה, ולא כשחזר מהדרך והוא תשוש. כל המנהיג עצמו בדרכים אלו שהורונו חכמים שקיבלנו בהר סיני, הכוונה אני ערב לו, הרמב״ם, מגדולי האנשים בהיסטוריה, בוודאי גדול הרופאים, כותב ככה: אני ערב לו. תחליטו על איזה ערבות אתם רוצים לסמוך, על הרופא מקופת חולים שהגיע לפני שנה מרוסיה, או על גדול הרופאים, על אחד שלמד בירדן או ברודו בארצות הברית וקצת יודע פה קצת יודע שם, קרא קצת ספרים ואומר לך תקחי ותעשי, והוא בעצמו לא יודע על כלום, או מאחד שידע הכל כי קיבל מהקדוש ברוך הוא. אני ערב לו שאינו בא לידי חולי כל ימיו עד שיזקין הרבה, עד שממש יהיה זקן מאוד ויהיה קרוב למוות, אז ממילא אולי גם יהיה לו חולאים, אבל כל ימיו יהיה בלי מחלות ובלי חולשות, ולא יצטרך לרופא, ויהיה גופו שלם ועומד על בוריו כל ימיו. אלא אם כן, יש כאן איזה הערה, אלא אם כן היה רע מתחילת בריאתו, זאת אומרת נולד עם איזה דפק, נולד עם בעיות, נולד עם איזה מחלה, זה כבר משהו אחר, זה כבר גזרה מגלגול שעבר. אבל אם הוא נולד בריא ושמר על הכללים שאמרתי בשעה האחרונה, הרמב״ם כותב אני ערב לו. ואם הרמב״ם כותב אני ערב לו, הוא לא רוצה להיות שקרן. אבל להיות שקרן זה עבירה, כתוב בתורה מדבר שקר תחת, לא היה מסכן את עצמו, אלא אם כן זה בדוק מהר סיני. והוא כתב, אני ערב לו שלא יהיה לו אף מחלה, אף חולשה, אף שישות, אף בעיה. מי היה? היינו משלמים מיליונים על כזו הפסחה. למה לא נעשה את זה? בכל המנהגים האלו, כותב הרמב״ם, שאמרנו, אין ראוי ליהוג בהם אלא הבריא, אבל מי שחולה או שאחד מעבריו חולה או ששנים רבות יש לו את הבעיה הזאת וכו', לאלו ואלו יש תרופות ורפואות אחרות. כל מה שדיברנו זה אנשים נורמליים. אם אדם יש לו מחלה מסוימת ואומרים לו תאכל הרבה תמרים, אומרים תמרים זה לא טוב, אולי למחלה הזאת זה כן טוב. זה הרמב״ם כותב, על זה לא דיברתי, מדבר על אנשים נורמליים. ועוד עניין, לא מדובר פה בנשים בזמן המחזור שלהם, כותב בזמן שינוי וסת, למה כל הסיסטם של האישה בזמן השינוי וסת או בזמן לידות או אחרי לידה או בזמן ההנקה משתנה לגמרי. לכן אלא מדובר באנשים בזמן שהם נורמל וכו'. אמנם דילקתי על חלק מהדברים מפאת הזמן, אבל נסיים בהלכה האחרונה שהרמב״ם כותב בסוף הפרק הזה, הלכות דעות פרק ד' ברמב״ם, למי שממכם רוצה לחזור על החומר. הוא כותב ככה: כל עיר שאין בה עשרה דברים אלו, אין תלמיד חכם רשאי לגור בתוכה. ואלו הן: רופא, כוונה הספיטל בימינו, בית מרחץ, כוונה מקווה במקום שאפשר להתרחץ, שירותים, לא לשכוח, בזמנם לא היה שירותים בבתים, אנשים היו צריכים שירותים, היה שירותים ציבורי לכל אנשי העיר, אז מקום בלי בית הכיסא שתצטרך לנסוע עם סוס עכשיו רבע שעה שתגיע לעיר הסמוכה, אסור לגור בעיר בלי שירותים. למה? אסור להשרות כאן נקבים, כמו שאמרנו קודם. מים, שיש ליק או אגם או מקום שאפשר לקחת משם מים כמה שצריך, נהר וכו'. בית כנסת וישיבה, כן? ישיבה לתינוקות, הכוונה לילדים, מקום שמלמדים את התינוקות תורה, לבלר, גבי צדקה, מוסד של חסד, של צדקה לעניים שאפשר לדאוג להם, בית דין, דין תורה, בית משפט של דיינים וחובשים, אנשים עזרה ראשונה, הצלה, מה שנקרא בימינו, אי אפשר לגור בעיר הזאת אם אין את הדברים האלה. ברוך השם לנו יש את הכל, אז מותר לגור פה רכויים. מותר לגור, זה פשיטה. מה, אם אין האדם אוכל, מה הוא ילך לגור במקום שאין אוכל? אלה דברים שאדם יכול ללכת לגור שם ולסמוך על העיר הסמוכה, אבל אסור. אתה צריך הספיטל באזור של כמה דקות. מה, עכשיו יש לך חצי שעה נסיעה להספיטל, יש לך ללדת, מה היא תעשה, תלד באוטו? יש סיבוכים, לכן צריכים לגור במקום סמוך. לכן גם מזה למדים שאישה אסור לה, אם היא עברה דוגמה ממנהטן למונסי, אסור לה להישאר עם הרופא שלה במנהטן, צריכה להחליף לרופא סמוך, כי הלידה שלה תהיה כבר בעיר חדשה והרופא ההוא לא יבוא באמצע הלילה לשם וכו' וכו'. כן, סיימנו להיום, אני נותן עכשיו זמן לשאלות, אם יש שאלות אפילו בנושאים שונים, בבקשה.
בניות
בדרך כלל אין בהם, מלפפונים ירוקים בדרך כלל אין בהם, גמבה ופלפל בדרך כלל אין בהם, מומלץ לפתוח ולראות, כי לפעמים כן יש. יש דברים שחזקה שאין בהם, בצלים, שומים, גם אין בהם, אף על פי שכבר ראינו בבצל וראינו בגמבה וראינו, ומציאותי שכן יהיה, אבל חזקה שאולי על כל מאה, אולי באחד יהיה. זאת אומרת, חסה ודאי לכולם יש. חסה יש, פטרוזיליה, ננה למשל, אתן לכם דוגמה. אדם קונה ננה, לא גוש קטיף, הוא מכניס את זה בתוך התה. תולעים, מתבשלים בתוך התה. מרק תולעים, שותה מרק תולעים עכשיו. אם מישהו מכם מוכן לשתות מרק תולעים, אולי בתאילנד שותים את זה, אבל פה עוד לא ראיתי ישראלי שבא למסעדה וביקש מרק תולעים. אף על פי שכל אחד ששם תה בנענה שותה מרק תולעים. מה הבעיה? תשלם $1.69 ותקנה נענה, מספיק ל-20 כוסות, אז ב-20 סנט, הכוס תה יעלה לך במקום 10 סנט 30 סנט, נו אז מה? או במקום 20 סנט 30 סנט, אז מה? לא שווה? לא שווה, אני לא מבין. בשר במקום $5 לפאונד עולה $8-9 לפאונד כשר. מה הבעיה? אז שילמת עוד 15-20 דולר בחודש על בשרים. אז מה קרה? זה עושה לך דם טמא שמטמטם לך את כל האיברים והופך אותך לאדם רשע, וזה נותן לך את הדלק המתאים שאתה צריך למוח, לגוף. זה על פי חוקי היצרן, זה נגד חוקי היצרן. מה אתה מתחכם? מה אתה מתקמצן? הבורא הבטיח הרי, לעולם אין אדם נעשה עני מהתורה, מהצדקה ומהמצוות. אין כזה דבר. אין מציאות שאדם יצא מגדרו, ישנה מדרכו למען השם ולמען האמת ולמען התורה, ועל זה יקבל עונש שיפגע לו הפרנסה. לא ראינו כזה דבר מעולם. ומי שחושב כזה דבר, או שהוא בור והמארן, או שהוא הטיפש הכי גדול בעולם, או שהוא הרשע הכי גדול מהעולם. אחד מהשלוש האלה. חכם הוא ודאי לא, ותלמיד חכם הוא ודאי לא, ופיקח הוא ודאי לא, וצודק הוא גם כן לא. לא יעלה על הדעת שאיש או אישה מגיל 12 או 13 ומעלה, שישקיעו אם זה זמן או כסף, או ילחמו ביצרים שלהם וישקיעו בכל דבר שרק אפשר כדי לשמור את חוקי הבורא, חוקי היצרן, ויפסידו מזה כהוא זה, לא יעלה על הדעת. למה? כי אם זה ככה, סימן שאתה קורא לבורא שקרן, כי הבורא בהרבה פרקים בתורה הבטיח במפורש שהוא גומל לצדיקים טוב ומשלם לרשעים רע, ומבטיח שאף אדם לא יקופח על ידי שיעשה מצווה. לכן, אם אדם נתן צדקה ויצא חוצה וראה טיקט בחלון, הטיקט זה לא בגלל הצדקה, זה היצר הרע מכניס לך את זה בראש, כי הוא רוצה שתיפול. הטיקט הזה זה על מה שעשית לפני שנה או לפני 7 שנים. רק מה? קדוש ברוך הוא תזמן את זה קרוב לאיזה מעשה טוב שעשית, כדי לבחון אותך אם אתה ירא שמיים, אם אתה עומד בניסיון או לא. אם תמיד שאדם היה עושה משהו טוב היה מקבל מיד טוב, ותמיד שהיה עושה משהו רע היה מיד מקבל רע, לא הייתה בחירה. כולם היו צדיקים, אנשים היו רצים ברחובות, איפה אפשר לתת עוד צדקה? איפה? למה? נתתי דולר, קיבלתי 10, נתתי 10, קיבלתי 100, נתתי 100, קיבלתי 1,000, מי לא ירוץ ברחובות? כולם היו דופקים לעניים, לא היה עניים,
אתם יודעים למה? כי העשירים האלה שמרוויחים פה מאות מיליונים ועושים טובה, נותנים איזה מיליונית מהרווחים שלהם גם כן עם פרצוף חמוד, היו רצים עם המיליונים שלהם בעגלות ברחובות. Where are you, Rabbi? אל תבוא אליי, אני בדרך אליך. הוא היה סוחר עשרות אנשים שירוצו ויחלקו כספים. למה? כי זה מביא כסף. אלא הקדוש ברוך הוא השתבח שמו בחוכמתו האלוהית, תכנן את העולם בצורה כזאת שהכל מבוסס על מבחן 50-50. בחירה. הרשות ניתנה, הרמב״ם בעצמו כותב, כל אדם יש לו את הבחירה להיות צדיק עם משה רבנו או רשע כירובם בן נבט, ואף כוח או אף שום גזרה אין להשפיע עליך אם להיות רשע או צדיק. הכל בידך, הבחירה בידך, ועל זה אתה תקבל שכר וחס ושלום על זה תקבל עונש. אנחנו חודש לפני יום הדין, כל אחת כאן שמסתובבת עם מכנסיים ברחוב, יהי רצון שהשעתיים האלה שדיברתי פה, מה שנקרא, אומרים דברים היוצאים מהלב נכנסים אל הלב, תקבל על עצמה סוף סוף להפסיק עם המנהג המגונה הזה שמאוס ובזוי בעיני השם ומביא עליה הרבה צרות והרבה בעיות בפרנסה וחס ושלום גם בעיות בבריאות. חוץ מזה, רק עצם זה שהקדוש ברוך הוא מתאהב אותך על החוסר צניעות, האם זה לא מספיק כדי להפסיק עם המעשה המגונה הזה? זה אחד. בכל מי שמסתובב בלי כיפה, הגיע הזמן לשים כיפה ולהיות גאה. שמעתי שיש איזה אחד עכשיו שהרשר בטלוויזיה, זכה באיזה תחרות בישראל ואמר שמה ישראל על הבמה עם כיפה על כל הראש ודתי ואני זה, וכולם אוהבים אותו והוא מקדש שם שמיים ברבים. למה שאנחנו לא נהיה כך? מה ההבדל בינינו לבינו? ילד בן 20, הוא יכול לעשות את זה? הרי היה לו סיכון גדול לכאורה לעלות לבמה עם כיפה, הרי בארץ לא כל כך אוהבים דתיים, יכלו כמו שאומרים להתנקם בו רק על זה שהוא איזה בעל תשובה. ומה בסוף? כיוון שהוא עשה את זה 100% לשם שמיים, לא רק שלא התנקמו בו, התאהבו בו. אחד התקשר אליי 5 בבוקר מישראל באמצע הלילה להגיד לי שהתחרות הזאת נגמרה, הלילה הקודם הכוונה. אני אומר, מה אתה עושה באמצע הלילה? אומר לי, אני עמום ממה שהיה אתמול. מה אתה עמום? בחור כישרוני, שר יפה, כל זה טוב יפה, עמד על הבמה וצעק שמע ישראל השם אלוקנו השם אחד. זה החוכמה, ללכת עם כיפה, לשמש דוגמה טובה, שהגוי יגיד תראה איזה זה nice Jewish people. אין לך כיפה, אין לך קידוש השם, לא יודעים שאתה יהודי בכלל. כל דבר טוב שתעשה הם חושבים זה another Italian. נגמר. לכן רבותיי, כיפה מביאה לידי יראת שמיים. זה לא המצווה הכי חשובה ביהדות, ודאי שלא, אבל זה מביא ליראת שמיים. אתה מפסיק להסתכל על דברים שאסור להסתכל, אתה מפסיק לקלל, אתה מפסיק לגנוב, אתה חושב 1,000 פעמים לפני שאתה מזייף מסמכים, לפני שאתה מבקש מישהו לרמות יחד איתך, לפני שאתה עושה כל מיני מעשים. אתה פוחד, למה? כי הלחץ החברתי זה דבר מאוד יעיל לקרב אדם לאמת, ואם אדם חכם ובורח מהלחץ החברתי, הוא יוצא שכרו בהפסדו. לעצמו הוא יורה ברגל, הוא הורס לעצמו, הוא לא עושה טובה לאף אחד. לכן, נשים שקשה להן, שתתחברנה לחברות דתיות, שכן מתלבשות צנוע, ולא יתחברו לפרוצות שהולכות ועושות עבירות יום ולילה. לא, ודאי, שלא יהיה מציאות כזאת שחס ושלום בת ישראל תעשה עבירות של קרב. ויהי רצון שכל אחד מאיתנו בידו לקרב את המשיח. עוד מצווה ועוד מצווה, ובסוף מי שלא עשה כן ייתן על זה את הדין חס ושלום. לכן תשובה מאהבה, בעזרת השם בפעם הבאה שנעשה שיעור, מסתם אז יהיה לפני ראש השנה, נעשה שיעור איך חוזרים בתשובה, מה זה תשובה אמיתית, מה זה תשובה חלקית, מה זה תשובה אמיתית, מה צריכים לתקן, איך מתקנים, איך מתקנים לעתיד, איך מתקנים את העבר, מה הכוח של תפילה, מה זה וידוי, מה זה חרטה, מה הכוח של יום כיפור, למי יום כיפור מועיל, למי יום כיפור לא מועיל. יש כאלה יום כיפור יזיק להם עוד יותר גרוע. לדוגמה, אדם שאומר בא ביום כיפור ולבית הכנסת ומתפלל ועושה וידוי ואומר חטאתי, חיללתי שבת, גנבתי וזה וזה, ויש לו כבר תוכניות בשבת הקרובה לנסוע לטיול, לפיקניק, יש לו יחצה, הוא קבע עם החבר'ה בעוד יומיים, יום כיפור זה יום רביעי, שבת הקרובה הוא נוסע עם החבר'ה לעשות על האש. מה באת לבית הכנסת חצוף שכמוך? לא מספיק את הרשע, אתה גם שקרן? אחד כזה גם על זה יקבל עונש.
למה הוא שקרן וגס רוח. אבל אחד שבא באמת בכוונה תמימה לתקן ובאמת מתחרט, אז אחד כזה ינחילו לו את העוונות. אבל מי ששקרן, זה גם שפלות ממדרגה ראשונה לעמוד לפני השופט מלך מלכי המלכים ולהגיד לו אני מצטער על א', אני מצטער על ב', אני מצטער על ג', באותה שנייה כבר הוא יודע שעוד שעה הוא הולך לעשות את זה. יום כיפור ייגמר, הוא חוזר לסמים שלו, הוא חוזר לגויה שלו הביתה וכו' וכו' וכו'. יהי רצון לפחות אם כל עם ישראל תיקן את עצמו, אלה שבאו לפועם יש להם את הבחירה. לא כולם זוכים לשמוע כאלה הרצאות, מחילה, חלילה, אני לא בא לשבח את עצמי, אבל אני יודע שאני אומר דברים, ואני מסתם יודע שהם כן משפיעים על הרבה אנשים. יהי רצון שגם אנחנו נקבל, כולנו, גם אני, בלי יוצא מן הכלל, כולנו סוף סוף נבין שיש מציאות שהיא miss the train. אדם מת, הלב מפסיק לפעול, תאונה, נגמר, אין יותר לתקן. You missed the train, הפסדת, נגמר. אוטובוס אחרון תישאר שם כל הלילה בתחנה, בחושך. לכן מציאות, היא רצון, הנה המחשב נכבה לי בדיוק בשנייה הזאת. תודה רבה, וכל טוב ובהצלחה.